בכל הנתון פרק 104.
מאוד מיוחד, פרק מאוד מיוחד עם בן אדם מאוד מיוחד.
אורן הארי, שתמיד כיף לשמוע אותך אורן.
לכבוד הוא לי. נשמור את המחמאות האלה
לסוף. אני חושב שלכבוד הוא לנו פה, עם כל הכבוד.
קודם כל זה נחמד שמתחילים לדבר, ואתה יודע, ואחד מהמילים הראשונות זה פרדוקס. אז זה הרוח של הפוד הזה. והיה לך סיפור, אז תספר אותו ואז אנחנו...
זה לא עניין של סיפור. פרדוקס הלאומיות, נקרא לזה, בוא נהיה לרגע נורא נורא אקדמיים, אבל מיד אנחנו יורדים אל קרקע המציאות. הדבר ההזוי בעיניי, אנחנו כמובן משוחחים, אפרופו המונדיאל, בא עלינו לטובה. זה שדווקא בתקופה שבה הלאומיות עולה מחדש, אחרי שנים שבו העולם ניסה ללמד אותנו, אנחנו הנייטיבס האומללים במזרח התיכון, שהלאומיות כבר לא חשובה, והדתות לא חשובות, והגבולות לא חשובים, והנה האור הגדול של האיחוד האירופי, בדיוק שהלאומיות מרימה את ראשה המכוער או היפה, זה עניין של השקפה מחדש, דווקא בזמן הזה אחד הביטויים הגדולים שלה, שזה הכדורגל, הזהות הזאת, הזהות הלאומית, אני לא אגיד דואכת, אבל אין את הלהט של פעם. בעיניי, יכול להיות שזה אני שמזדקן וכבר לא רואה את הדברים האלה, אבל הלהט הנוראי הזה, אנחנו ראינו את רגלי החימר, אנחנו ראינו את העניין הזה שהקבוצה, אנחנו ראינו את הכסף הגדול, אנחנו רואים את התאגידים הגדולים, אנחנו רואים את ההתפרקות, גם ברמת המועדון הפשוט, המועדון שהיה פעם ביטוי של שכונה, של מעמד, של דת, זה כבר נגמר, הדברים האלה נגמר.
מצד שני אנחנו כן... יוגוסלביה עם הקרבות שמתחילים במשחק הכדורגל או כדורסל.
במשחק כדורגל אחד מיתולוגי, פרטיזן בלגרד נגד דינמו זאגרב.
עם בובן.
נכון מאוד, ששם התחילה, זה נקודת הפתיחה. אתה צודק.
ואתה חושב משחק כדורסל ש... מה זה, הפטרוביץ' ודיבאץ' רבים על דגל.
אתה צודק.
היום...
זה היה לפני 25 שנה.
עכשיו תחשוב היום, מצרים, זה לא מצרים הלאומית. זה מוחמד סלאח, הכוכב מליברפול בכלל, שעזב אותה לשוויץ, עבר באיטליה.
זהו, אבל דווקא במצרים אני חושב שאני, פה אני חולק עליך. כי מצרים היא מגיעה חדשה למקום הזה.
אבל לפני שנמשיך, דסקל, תן לנו איזה קידום עצמי כזה בריא.
רגע, לפני שאני מתחיל את הקידום עצמי, זה מתקשר לנקודה של אורן, שבעצם, כשאנחנו רואים את הכדורגל הכי טוב שאנחנו רואים, זה בעצם סוג של ההיפר-גלובליזציה בשיאה. אנחנו רואים ארגנטינאי שגדל בספרד, משתף פעולה עם אפריקאי צרפתי שמוסר היטב לברזילאי, והם מייצרים את האומנות הנפלאה הזאת, אומנות גלובלית לחלוטין. ואם פעם הכדורגל, המונדיאל, היה בעצם מעין ועידה של כדורגל כלל עולמית, שכל המומחים לכדורגל היו מגיעים פעם בארבע שנים ומדברים כדורגל ורואים אחד את השני ואת ההתפתחויות של אחד של השני, ופתאום אופה, הטוטל פוטבול ההולנדי ואופה, ה-352 הגרמני, היום אין את הדבר הזה. היום המונדיאל לא משמש כוועידת כדורגל, הוא בעצם סוג של כדורגל נחות יותר, ולכן אני חושב שזה משפיע על כל התפיסה של, לא של איך שאנחנו רואים יותר. את זה.
גם פעם, אם היית, אתה יודע, אתה חוזר אחורה, היה לך, אתה הסתכלת, אתה זיהית את הכדורגל האנגלי, אני אפילו לא אגיד פה לטוב ולרע, לרע, אתה זיהית את הכדורגל הברזילאי, זיהית את הכדורגל ההולנדי בסיאו, היה את המשהו הייחודי לאותן מדינות, לאותן תקופות בוודאי זה גם, והדברים האלה נגמרו ואינם עוד. אתה רואה את זה באירופה, כאשר אתה רואה את ה... ומה ביטוי יותר גלובלי מזה, משל שני אחים, שכל אחד מהם משחק בנבחרת לאומית אחרת, עזוב במועדון אחר.
עזוב יבשת אחרת.
יבשת אחרת. זאת אומרת, הדברים האלה השתנו. אם נחזור רגע למצרים, שזה הולך להיות אחת המדינות המסקרנות, אני חושב שאתה תראה שם את ההתלהבות המטורפת. וכן, מוחמד סלאח, אתה צודק לגמרי ראם, שהוא באמת הביטוי הגלובלי, אבל הוא הגיבור שלהם.
הגיבור הלאומי.
הוא הגל גדות שלהם.
אז זה מעבר, זה מעבר. גל גדות לא מוציאה, לא תוציא אנשים לרחובות כמו שמוחמד סלאח עשה.
נכון, אבל שלו... היא תוציא טוקבקים מטורפים לגמרי במדינה הלאומית או לאומנית כן. שלנו, כאשר היא לא מנחה את האירוויזיון, מי ישמע, ואתה שומע מאות אנשים כותבים עליה בוגדת, מי רוצה אותך בכלל, שזה אתה אומר הדבר הטרפה לחלוטין.
מעניין אם אתה יודע, הדבר הזה שאנחנו נחשפים, ותמיד עולה השאלה, אני חושב אפילו דיברנו על זה, אולי אפילו איתך בגיקונומי, שאני אומר... האם הטוקבקים האלה רק חושפים משהו שתמיד היה, או שזה בעצם ביטוי חריף יותר למשהו שחדש?
זה הולך ומחריף. זה הולך ומחריף, כן. אני חושב שכן. ואני חושב שהלאומיות עדיין, זה מתבטא בסמלים. אולי נדבר על זה גם כן בהמשך. זאת אומרת, שחקן ישראלי זה נראה לנו הגיוני לחלוטין שהוא ילך והוא כבר ישחק מה שפעם לא היה, במקום שמשלם לו את המשכורת הגבוהה ביותר. אבל אם מישהו יבוא ויאמר, אני לא רוצה לשחק בנבחרת ישראל, כי זה כרגע פוגע לי בקריירה, מדינת ישראל כולה, ואגב, גם, אולי גם מדינות אחרות, אבל במדינת ישראל זה יהיה בצורה חריפה הרבה יותר, המדינה הזאת תחרים אותו ופוקיע אותו.
אבל זה די קורה, כלומר, ערן זהבי עוזב את נבחרת ישראל, לא משנה את הבלגן שלפני וכולי, אבל הוא עוזב את נבחרת ישראל, בעצם השחקן הישראלי המוביל.
הוא לא מצהיר את זה.
הוא לא מצהיר את זה, אבל הוא כן אומר, אני עוזב את נבחרת ישראל, אני פורש מנבחרת ישראל, אני הולך להרוויח כסף, והוא זוכה דווקא לתגובות מאוד מפרגנות.
אבל דווקא זה בגלל שבאמת הנבחרת שלנו לא מצליחה, ואתה רואה את זה גם עם ארגנטינה, שאתה יודע, שהשנים קשות, אז אתה רואה כמה מסי פתאום עוזב, וכמה פתאום אנשים כבר מתחילים לחוס על הנבחרת, כמו שכולם אמרו לי, וקרשמתי, כמה שלי, שאני לא עוקב אחרי נבחרת ישראל, כל כך, אם ישראל הייתה מגיעה למונדיאל, לא היה פה אף אחד ברחוב. לא היו פקקים בתל אביב. לא היו פקקים בתל אביב. ערן זהבי נלחם, כל השחקני כדורגל בארץ נלחמים כדי להגיע. זה עניין של הצלחה, לא יעזור. שיש לך גוף כל כך כושל כמו נבחרת ישראל בכדורגל, מתחיל לצבור דם רע.
זה נכון, אבל אתה יודע, יש לך פה את הנושא הזה באמת, הנושא הגלובלי. כי גם בגלובליזציה הזאת הגדולה, כאשר כולם בכל העולם לובשים מכנסי ג'ינס ורואים את הלהיט האחרון של מארוול, ומונדיאל זה אחד האירועים הגלובליים ביותר שיש בכלל, אירועי ספורט גלובליים.
הכי גלובליים.
אולימפיאדה ומונדיאל. אז בסופו של דבר, בדיוק במקומות האלה, שהם הכי משטיחים לכאורה, זה המקום שבו אתה יכול לעשות את היחצנות הטובה ביותר. אתה יכול לבוא ולומר מה מייחד אותנו, ומהבחינה הזאת, מצרים תהיה סיפור גדול.
אוקיי, בתקווה, רק שישחק.
אז בואו נדבר על בעצם, נתחיל לדבר, נסרוק את הנבחרות, המערכת, נתחיל עם המערכת, זה בעצם אירוע שמטרתו להוציא את רוסיה כמדינה גדולה, מובילה, כשהם זכו באירוח המונדיאל ב-2010, הם היו on the up, מחירי הדלק היו גבוהים, מחירי הנפט היו גבוהים, הם עצמם נכנס הרבה מאוד כסף לרוסיה, הם די השקיעו הרבה כסף בתשתיות כאלו ואחרות, מן הסתם הרבה כסף גם הלך לפוטין ולחברה ולקליקה מסנט פטרסבורג וכל הדברים האלה. רוסיה היום היא שונה לחלוטין מרוסיה שזכתה באירוח במונדיאל. אגב, שחייה מושחתת לחלוטין, מן הסתם וזה.
כמו,
אבל,
כמו שבדרך כלל.
איפה אנחנו תופסים את רוסיה בעצם כיום?
אנחנו תופסים את רוסיה כשהיא באותו כיוון, כיוון לאומי ולאומני שרק הולך ומתגבר. פוטין כבר ב-2010, והיום בוודאי לא נותרו לו שום יריבים, יכול להיות יריבים מבית, זאת אומרת, היה איזשהו שלב, מיד עם האביב הערבי, 2011-2012, היו הפגנות, גם כן לא הפגנות מי יודע מה, 100,000 איש ברחובות, כל יריביו אינם עוד, חלקם בבתי הסוהר, חלקם בגולה, חלקם מתים בדמי ימיהם. עכשיו, רוסיה היום היא רוסיה של פוטין לטוב ולרע. עכשיו, אתה אומר שמחירי הנפט, מחירי הנפט לא רלוונטיים. גם אם מחיר חבית נפט יהיה היום $3, רוסיה וגם מדינות אחרות עדיין ישקיעו כי זה חלון הראווה שלהן. ואנחנו מכירים את זה הרי. אירוח מוצלח של מונדיאל או של משחקים אולימפיים, זה הסטמפה, זה החותמת. הנה אנחנו מעצמה. טוקיו 64, סאול 88, בייג'ין 2008, אלה היו החותמות, אם תרצה גם נלך לגרמניה ל-36, או המונדיאל האיטלקי ב-34, שקצת שוכחים אותו, שזה המונדיאל הפשיסטי. בכל מקרה, רוסיה היום זה יהיה חלון הראווה שלה, כל אלה שדיברו בשפה מאוד רפה, שאולי יהיה איזשהו חרמונצ'יק, בגלל חיסול אנשים בחוץ לארץ, בגלל סיפוח קרים, הדברים האלה נגמרו. זה נכון שלדעת, דעתי, לא יבואו מנהיגים. מנהיגים לא יגיעו לשם כדי להיות ליד בימת הכבוד, להיות התפאורה של פוטין. אולי בגמר אנגלה מרקל תגיע, אבל זה סיפור אחר.
גם תחשוב משהו אחר מעניין, שתראה שהחברים של פוטין מתחילים פתאום לסבול. זה שאוברמוביץ' מוצא את עצמו בלי כל הזכויות שלו בלונדון, למרות השקעה של מיליארד פאונד, מוצא את עצמו בנווה צדק, והנה סוגרת סטמפון ביג' החדש אולי, יש פה גלי, יש פה אבן דומינו שמתחילות ליפול מכל הכיוונים.
יש פה אבני דומינו, ואם אכן פוטין ייפול ביום מן הימים, זה יהיה מתוך הקליקה הפנימית. זה לא תהיה הפגנות ברחוב, זה לא תהיה הפיכה צבאית, זה יהיה מתוך הקליקה הפנימית שהכלכלה מתחילה לקרוס, and he outlived his usefulness, מה שנקרא, אבל בשביל זה אתה צריך שילוב גם של האוליגרכים, גם של הסולוביקי, גם של אנשים שיעיזו לעשות את זה, ושיהיה להם בן אדם שיחל להחליף אותו, כרגע אנחנו לא רואים את זה. האדם היחיד עם העוצמה קצת, שויגו, פתאום אתה רואה אותו מורחק קצת ממעגל, מהמעגל הפנימי הקרוב ביותר. שוב, כרגע פוטין הוא האיש ואין בלתו. יהיה מאוד מעניין, אם אנחנו הולכים אל ההיסטוריה, משחק שיכול להיות, אני אפילו לא יודע אם הוא יכול להיות תיאורטי, רוסיה נגד גרמניה, בהנחה שרוסיה עוברת את הבתים, שזה דבר בכלל לא ודאי.
אם באיטליה, האיטלקים הפשיסטים ב-1934 השקיעו הרבה מאוד כסף בכדורגל לפני, כלומר כל שנות ה-20 ושנות ה-30 המוקדמות, הם משקיעים הרבה מאוד כסף בפיתוח המשחק, בונים אצטדיונים, בונים מועדונים,
פרויקט לאומי.
כן, פרויקט לאומי, משקיעים המון בפיתוח טכני של מאמנים ושל שחקנים, וגם קונים משחקים עבור מועדונים שחפצים בחיים.
מזל שעברו השנים וזה כבר לא קורה באיטליה יותר.
ברור, אף פעם. ומה שקורה בעצם ב-1934, הם מוודאים שהם זוכים במונדיאל הזה. יש סיפורים על קניית שופטים, יש סיפורים על איום על יריבות. הם זוכים במונדיאל, אחר כך זוכים באולימפיאדה 1936, אז מגיעים ל-1938, למונדיאל בצרפת, כהנבחרת הכי חזקה בעולם. זוכים שם כל שריקות בוז של אנטי-פשיסטים וצרפתים ואיטלקים גולים וכל מיני כאלה, וזה בעצם הכדורגל הופך לסמל של הפשיזם האיטלקי בהרבה מובנים. הם מגיעים דרך אגב למונדיאל הבא ב-1950 כאלופי עולם, כלומר הם החזיקו בתואר בכל האורך המלחמה. הם משתמשים גם כן, אני חוזר ל-1930, הם משתמשים בכדורגל בשביל להכין את העם למלחמה. ויטור פוצו, המאמן, הוא קצין ביחידת האלפינים האיטלקית, נלחם במלחמת העולם הראשונה, הוא אומר, כדורגל זה מלחמה ואנחנו בשוחות, הוא אומר, אנחנו ננצח עבור הפשיזם האיטלקי, כלומר, הוא מדבר בביטויים האלה, הוא מלהיב את השחקנים שלו עם בעצם עם דברים על מלחמה, והאיטלקים כולם מתגייסים סביב הדבר הזה.
אז עכשיו בעניין של כולם.
אז השאלה, האם פוטין בעצם הולך לכיוון הזה?
רגע, נתחיל מאיטליה, כי זה סיפור מרתק. בסופו של דבר, הפרויקט האיטלקי הזה של מוסוליני לא מצליח ולא יכול להצליח. במלחמת העולם הראשונה, הרי איטליה מהססת, היא מקבלת מחיר, עד שהיא מקבלת את המחיר הגבוה מבנות הברית, ואז היא מצטרפת אליהן, והיא נכנסת למלחמה נגד האימפריה האבסבורגית. יש 12 קרבות בעמק איסונזו, שעליהם יכתוב המינגווי את ספרו הידוע מזרח השמש, ו-12 קרבות שבהם היא לא מצליחה, גם האבסבורגים לא, שלא תהיה נהי הבנות. ואחרי המלחמה הוא עושה את מה שיעשה לימים היטלר, הוא בעצם המנטור של היטלר, כלומר ייבוש הביצות ומלחמה במאפיה וכמה פרויקטי תשתיות, אבל הצבא האיטלקי הוא כישלון והכלכלה האיטלקית היא כישלון.
כן, אפילו האתיופים עדפו אותם.
לא רוצ... ולוב, הוא לא רוצה באמת את המלחמה, הפרויקט הזה גדול עליו והוא יודע את זה. בכדורגל הם מצליחים, הם עושים את הסובלימציה הזו, כן. אם תרצה. עכשיו, רוסיה, פוטין עולה לשלטון, ואגב שאלה מרתקת שאולי נדבר עליה בהזדמנות אחרת, איך מובטל קצין בדרג בינוני בקגב, בלי משפחה, בלי קשרים, בלי גיבוי, ב9 שנים נהיה נשיא רוסיה, שזה סיפור מדהים. על כל פנים, רוסיה היום,
יש הרבה מאוד סיפורים.
יש הרבה מאוד סיפורים והרבה מאוד צמתים, והוא עושה את הכל נכון, ויש לו מזל, ויש לו את אברמוביץ', ברזובסקי וכולי. על כל פנים, רוסיה היום, היא מעצמת על. פוטין בנה אותה מחדש והיא מעצמת על. רוסיה, שהיא חלשה לאין שיעור מברית המועצות של פעם, כן. שהיא חלשה לאין שיעור מארצות הברית, יש לה, ופוטין משתמש בחוכמה, ביכולות סייבר, ברשתות חברתיות, בגיוס המונים, בגיוס המדינה, בכספים, כדי להשיג את מטרותיו, והוא מצליח. עכשיו, עוד דבר אחד חשוב, בניגוד לציניות האיטלקית, והאיטלקים היו מאוד ציניים לגבי הפרויקט הלאומי שלהם, הרי נזכור, ב-1930, זה בסך הכל 60 שנה אחרי שאיטליה מתאחדת. כשאני אומר מתאחדת, זה בעצם פיימונט סרדיניה כובשת אותה. אתה זוכר את הספר הלב, כן? הרי כל הספר הזה זה ספר לאומני, שנועד רק להגיד לילדים האיטלקיים, אתם לא בני קלבריה, או פיימונט, או סרדיניה, או ונטו, אתם איטלקים. זה, לא היה דבר כזה. כן. במשך 2000 שנה, 1500 שנה. עכשיו, רוסיה,
הכדורגל מאוד מסייע לגבי זהות איטלקית.
הכדורגל מסייע לחלוטין. ורוסיה היא מדינה פטריוטית. רוסיה היא מדינה הגאה בצדק מוחלט, בתרבות שלה, במוזיקה, בספרות. יש את ההתגייסות הזאת, העבר המפואר, האויב בשער. זה תמיד עובד. רוסיה, המדינה הענקית הזו...
בכלל, כאילו, כשאנחנו מסתכלים על שלטונות פשיסטים, אז האויב תמיד בשער. כלומר, זה...
האויב בדרך כלל בשער.
עכשיו,
רוסיה... אנחנו מדברים על מנואל נויר, כן?
מצד אחד... היא המדינה שהיא יש לה, מצד אחד היא חיה במניה דיפרסיה, נו. רוסיה מצד אחד היא המעצמה הגדולה, האדירה, העשירה, צוללות גרעיניות, מפציצים גרעיניים, מה לא? מצד שני, ישנו הפחד הקמאי הזה, כי באמת פעם אחר פעם הפולשים הגיעו למוסקווה. הגרמנים, הטבטונים עוד פעם, והשוודים, והפולנים, והצרפתים, והגרמנים פעם אחר פעם, הפחד הזה קיים. זאת אומרת, הם מרגישים מחותרים, הם מרגישים שהמערב תמיד נמצא. מה פתאום אתם נמצאים באוקראינה? המקום שבו הייתה עיר הבירה הראשונה של רוסיה. מדוע אתם מנסים ללחוץ עלינו עם הדמוקרטיה המזויפת שלכם והליברליזם הזה וזכויות האזרח? מי עם האקדמיים התלושים האלה בהרווארד שיבואו ויגידו לנו כלכלת שוק ובגלל זה כל הכלכלה הרוסית תתמוטט ולאנשים לא יהיו פנסיות ומנסים להכניס זכויות קניין במדינה שמעולם לא היה ב-rule of law ומעולם לא היה בשליט ראוי. עכשיו הם באים והם אומרים, הנה, אנחנו חזרנו, אתם ניסיתם לגמד אותנו, להשפיל אותנו, לקרוע מאיתנו נתחים, אבל אנחנו, המדינה שהביסה את הפשיסטים, ובלעדינו זה לא היה קורה, וזה נכון, זה לא היה קורה, האוקיינוס של הדם שהם שפכו, אנחנו היום מעצמה, אנחנו מעצמה אירופית, כן. אירופה רועדת מאיתנו, וכך צריך להיות.
מצד שני,
ופוטין מחזק את זה.
מצד שני, אנחנו רואים שהמצב הכלכלי ברוסיה לא טוב. רוב האנשים, אנחנו יודעים ש...
בהשוואה למה? האנשים זוכרים את ימי ילצין. אני כבר לא מדבר על ברז'נייב ועל סטלין. המצב היום יחסית טוב יותר.
האוכלוסייה מצטמצמת. אנחנו רואים...
זה גם בגרמניה. גם הגרמנים
לא, אבל זה הצטמצמות,
זה בכל העולם,
כן, זה
למעט ישראל.
בכל העולם המערבי, כן, אבל אנחנו כן רואים אוכלוסייה מצטמצמת בצורה קיצונית, כלומר, מאז
שפוטין... כי הם מאגרים, זה ההבדל היחידי מבין גרמניה ושאר המדינות, זה כי לא באים המאגרים.
כן, אבל אנחנו כן רואים למשל שהרוסים, מספר הרוסים מצטמצמת בכיוון 6 מיליון אנשים,
מאז שפוטין הוא נשיא. הם הגיעו כבר לשפל של 137 מיליון, היום הם 141, שזה פחות ממחצית האזרחים האמריקנים.
תשתיות, כן, תשתיות. תשתיות נבח, כלומר אנחנו מדברים גם על
מוסקבה ופטרבורג, כן, נדה.
יותר מזה, גם בתוך סנט פטרסבורג יש את המרכז ויש את זה, גם שם יש עוני אדיר ועוד ובתים שלא שופצו כבר מאז ימי הקומוניזם והמון המון בעיות.
תחשבו שהמונדיאל הזה הוא לא רק במוסקווה וסנט פטרבורג, אפשר לחשוב, אפשר לרחף בין שתי המקומות האלה.
נכון, הוא יגיע לקטרונבורג והוא יגיע לסמרה ויגיע לעוד מקומות, אבל האנשים שיגיעו, עיתונאים, שחקנים, מי שלא יהיה, הם יגיעו למרכזי הערים שישופצו, יהיה שם, יתתעו את כל הפושעים ואת כל החוליגנים ואת כל השיקורים, יעשו את מה שעושים אגב בכל מדינה, שלא תהיה נאי הבנות, מארצות הברית ועד רוסיה ועד כל מקום, והם יראו את הפנים היפות, והם ילכו למסעדות רוסיות אתניות, והם יראו את הבגדים המסורתיים, והם ישמעו מוזיקה מעולה, והם יטיילו...
השאלה כמה יכולים להסתיר את זה? כי למשל, הסיפור עם החוליגניזם, ששם החוליגניזם הוא חוליגניזם פוליטי, מעוקצב ומקצועי. כלומר, החוליגנים הרוסים, כן, ומכוון על ידי... פוליטיקאים ימניים מאוד מקורבים לפוטין. אנחנו רואים חוליגנים שמטרתם להיות חוליגנים, מטרתם לעשות נזק כמה שיותר למערבים, זה מה שביורו 2016 הם עשו, הם לא שותים, הם מתאמנים על המכות החוליגניות שלהם. אנחנו מכירים את הדבר הזה, השאלה כמה זה יהיה, האם זה יקרה?
לא במונדיאל. אני חושב שמונדיאל זה דבר חשוב מדי, אני חושב שפוטין מודע מאוד לנזק היחצני האיום שיקרה לו אם תיירים מערביים יהרגו שם או אפילו ייפצעו. הם עכשיו עושים את מתקפת החיוכים והלחץ הדיפלומטי האדיר על המערב, במיוחד ארצות הברית, שמאוד רוצה פסגה בין טראמפ לבין פוטין, ביטול חוק מגניצקי, שזה אחת הסנקציות הכבדות ביותר שיש על בכירים. מגניצקי, נזכיר, הוא אותו רואה חשבון שמת במכות בכלא אחרי שהוא חשף שחיתויות, אפילו לא שחיתויות של הקרמלין, שחיתויות של מס ההכנסה הרוסי. הדבר האחרון שהם צריכים זה שתיירים יארגו שם. תשמע, תיירות זה גם ענף מאוד מאוד מכניס ברוסיה, מכניס מטבע הזר. לרוסיה מגיעים תיירים, ובצדק מוחלט, מדינה מרתקת ומדהימה ויש מה לראות. אז על הדבר הזה אני חושב שהם יקפידו. ביורו, במקומות כאלה, לבוא כדי שהקבוצה שלך תנצח את הקבוצה הגרמנית, הצרפתית, האנגלית, הסנועות לאורך ההיסטוריה, זה סיפור
אחר. אנחנו רואים שהם לא מצליחים להתמודד עם הגזענות כל כך. הגזענות במגרש, נכון,
הם מעודדים אותה.
הם מעודדים אותה.
מה זה מתמודדים?
יהיו משחקים שבהם ישרקו בוז ונהמות לכיוון שחקנים שחורים. זה הולך לפגוע בתדמית הרוסית גם כן.
נכון מאוד, אבל
אפשר לפגוע יותר אחרי מה שראינו בשנה, שנתיים האחרונות?
רגע, עכשיו אני רוצה לשאול אותך. וכאשר אתה מגיע לצורך העניין לאצטדיונים אירופיים, או אצטדיונים אחרים, למה בדיוק אתה חושב שזה לא קורה? אני כבר לא מדבר על מדינת ישראל. אנחנו נמצאים היום במצב...
לא, זה לא קורה.
זה לא קורה כי...
בכדורגל המערבי ובכדורגל הדמוקרטי, אנחנו בקושי רואים את התופעות האלה.
כשזה קורה זה עושה הרבה רעש.
וכשזה קורה, למשל באיטליה... נכון, בסדר, כשזה קורה באיטליה, אז יש בלגן עם העניין הזה.
אתה צודק שזה לא קורה באצטדיונים, אבל אם אתה מסתכל, ואתה מסתכל, הרי אתם מסתכלים על הפוליטיקה האירופית היום, אתה רואה את העלייה, אני לא אגיד, אפשר לקרוא לזה גזענות, אפשר לקרוא לזה קסינופוביה, אפשר לקרוא לזה התנגדות להגירה, כאשר אם נצטט לרגע את מה שאמר מאיר כהנה, ובעניין הזה הוא צדק לגמרי, הוא אמר, אני אומר בכל רם את מה שאתם חושבים בלב. עכשיו, בסופו של דבר, אנשים רוצים להיות ליד אנשים אדומים להם. הם לא רוצים את הריח השונה מהמטבח, הם לא רוצים את הדת האחרת, הם לא רוצים את המנהגים האחרים, הם פוחדים מהשונה, ולעיתים לא בלי סיבה.
מלבד בערים הגדולות, אתה יודע, אנשים חושבים שסן פרנסיסקו ולוס אנג'לס וניו יורק זה ארצות הברית, אבל הם שוכחים שארצות הברית זה גם כל השאר.
נכון.
לונדון זה לא כל הערים בצפון ובשאר בריטניה.
אתה צודק לחלוטין. העניין הוא שדווקא בערים שבהן אתה רואה הרבה פחות מהגרים, שם הפחד הוא הגדול ביותר. המהגרים בסופו של דבר אכן נמצאים.
אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בעצמאות.
מהשונה, שאתה מגיע ללונדון, הזר הוא לא שונה.
אתה מסתכל על כותרת היום, ואתה רואה שבגרמניה מתברר שסוכנות הסיוע לפליטים הייתה מושחתת, ונתנו מאות אם לא אלפי אישורים שלא כחוק, בין השאר לכמה פעילי אסלאם קיצוני שחשודים גם בחלקם בטרור, ואתה לא מתפלא מדוע מפלגת פגידה, המספרים שלה רק כן. הולכים ומטפסים. המפלגות הקלאסיות, השמרנים מצד אחד, לייבור מצד שני, סוציאל דמוקרטים ונוצרים דמוקרטים, לא מדברות באירופה על הפיל שבחדר, ההגירה. עכשיו, כולם מוחאים כפיים לאותו מהגר או בן של מהגרים, כאשר הוא מביא את הגביע העולמי, כאשר הוא כוכב הנבחרת, ואז עושים את הסרטים ומצטלמים איתו, ובצרפת עושים לך אלף קומדיות שרק מראות כמה כל המהגרים משתלבים נפלא, ואיך המשפחה...
תראה את הבחירות באיטליה. תראה את הבחירות באיטליה. יש לך מפלגה שנבחרת שאומרת בפה מלא, אנחנו נלחם בהגירה, אנחנו נגרש אנשים.
שתי מפלגות.
נכון.
שתי המפלגות של הקואליציה. אתה מסתכל על צרפת, נכון, מקרון ניצח, 40% מהצרפתים הצביעו או למלנשון, או למרין לפן, וגם מקרון, עם כל הכבוד, זה יאיר לפיד צרפתי שהגיע מהנוער. הפוליטיקה הקלאסית מתרסקת בין השאר בגלל הנושא הזה של זהות לאומית, בין השאר בגלל הנושא הזה של
הגירה. נחזור שנייה, אגב, דרך אגב, הרוסים מממנים ופועלים כדי לממן מפלגות פשיסטיות ומפלגות אנטי הגירה. הם גם נורא נהנים עם מעורבות בסוריה בגלל שזה מייצר עוד פליטים.
מייצר עוד כאוס באירופה, באיחוד האירופי ובברית נאטו. ואגב, היום בין הדמות לעניין הזה, שגריר ארצות הברית בגרמניה התראיין בפה מלא, בקולו, בציטוט, ואמר, אני, אחד התפקידים שלי הוא לחזק את המפלגות השמרניות, זה לא שמרניות, זה רדיקליות, מפלגות הימין השמרניות האנטי-ממסדיות, כדי שהם יחליפו את הממשלות באירופה. זאת אומרת, שגריר ארצות הברית בגרמניה, הדיפלומט הכי חשוב באירופה, אומר, אני רוצה להפיל את הממשלות בין השאר של גרמניה, כדי להעלות את פגידה ויוקים וכולי.
ואז אנחנו זוכרים בעצם מי סייע לטראמפ לעלות, כן, אנחנו... אבל סוטים מהנושא. הגירה וכדורגל, אנחנו רואים לאורך השנים, גם באיטליה, גם בכל העולם בעצם, מהגרים משחקים תפקיד חשוב בכדורגל תרתי משמע. הם גם מביאים רעיונות חדשים.
ספורט באופן כללי.
נכון, אבל אנחנו מדברים על כדורגל ומונדיאל, אז אנחנו רואים למשל את נבחרת גרמניה.
אבל בכמה עשרות השנים האחרונות, זה לקח זמן,
לא, גם עומר סיבורי שהיה גדול שחקני האיטלקים, הוא היה ארגנטינאי בעצם, ומישל פלטיני הוא הגיע מקורסיקה, ויש לך את המון שחקנים גרמנים שהם ממוצא פולני ובנים של מאגרים פולנים.
תראה מה קורה עכשיו עם השחקנים הטורקים הגרמנים שמצטלמים עם ארדואן, ותראה כמה זה, אנשים בגרמניה אומרים, אבל הבאנו לכם הכל, איך אתם עדיין הורגים לאדם הנורא הזה?
זה נכון, וזה
it's complicated.
כן, זה complicated.
אותו אחד שמתנגד לארדואן מקבל איומים גדולים על חייו, וגם ארדואן קורא לטורקים באירופה, אומר אל תצביעו רק לי, תצביעו בפרלמנטים האלה, תפילו את הממשלות האלה שמתנגדות לטורקיה. עכשיו נכון, אנחנו מצפים, אני חוזר לגלגדות, אנחנו מצפים שכל ישראלי או כל מי שעבר פה אי פעם, כאשר הוא מקבל פרס נובל, לא משנה שהוא בארצות הברית כבר 40 שנה, המדינה הזאת יוצאת מדעתה וכולי וכולי. כל מדינה גאה בבניה המצליחים, לגיטימי. עכשיו הנושא הזה, זה נושא שהשתנה, ואחד הדברים שאנחנו רואים באמת, זה איך ניקח, אני יודע מה, ארבעה רצים אנגלים באולימפיאדה לפני 40 שנה, בכל מקצוע שהוא, אנחנו זוכים את קו ועובד וכולי וכולי, אנחנו זוכים את הכדורגל האנגלי של נעוריי המתרחקים והולכים, של פרנסיס לי וג'ף הרסט והאחים צ'רלטון וכולי. מי היום השחקנים? הצבע אחר, הזהות אחרת אם תרצה, הדגל אותו דגל.
הדגל אותו דגל, אבל אנחנו שוב, ושוב אני, זה הראייה האופטימית שלי, כן? גם צרפת, ההישג הגדול ביותר שלה בכדורגל נעשה עם נבחרת מאגרים. וזידן היום הוא גאווה צרפתית, בדיוק כמו שהוא גאווה אלג'יראית, וזה היופי בהיפר גלובליזציה הזאת שאנחנו רואים, ואני חושב שאנחנו גם נראה את זה בכדורגל היום, במונדיאל היום, כי כשיש לך כדורגל שהוא סגור לרעיונות חדשים, וזה מתבטא גם בזה שהוא סגור למאגרים, אז יש לך כדורגל אבש. הכדורגל הגרמני, אחת מהסיבות לפריחה מחדש שלו, זה שהוא ויתר על הפנצרים, ועל הקרסטן ינקרים, ועל כל החברה האלה שנראים כמו קצינים שרדפו אחרי סבא וסבתא, והוא אימץ את הבואטנגים ואת האוזילים ואת האנשים האלה שהם מוסיפים צבע אחר, טעם אחר, תבלינים אחרים ורעיונות חדשים.
אוקיי, אז על זה אני אגיד שני דברים. א', הכדורגל הגרמני של אז גם כן לא בדיוק היה כושל. הם הצליחו אז ברוח הזמנים של אז בסגנונם. מה שכן, בניגוד לדימוי שיש לנו של גרמניה, הגרמנים תמיד ידעו לאלתר. זה דבר לא מובן מאליו. גם במלחמת העולם השנייה, למרבה הצער, זה הצבא אולי הכי טוב בהיסטוריה.
והראשונה.
והצבא הנאצי היה צבא שהתעלה באלתורים, גם במתקפה וגם במגננה, נושא לשיחה אחרת, בכל מקום. הם ידעו לאלתר צוותי קרב, להפעיל תותחי נונמי מול טנקים וכן הלאה. וגרמניה, נכון, היא מצליחה, אבל השאלה יותר חשובה. בסופו של דבר מגיעה שעת חצות, הנשף נגמר, הסינדרלה חוזרת הביתה. מצבם של המהגרים באירופה לא משתנה, ומצב האירופים אל מול המהגרים גם לא משתנה. הם ממשיכים לחשוב שאולי מבחינה רציונלית, אבל אנשים הרי לא מצביעים על רציונליות, מצביעים בבחירות הכוונה. הם יודעים שהם אולי צריכים את המאגרים האלה, כי הם צריכים את מי שיטפל, בוא נשאר רגע בישראל, הם צריכים את מי שיטפל בסבא וסבתא, ואנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו מביאים מי שיכול להרשות לעצמו, מסרי לנקה ומהודו ומשאר ומהפיליפינים, והאירופים צריכים את מי שיטטה את הרחובות, יעבוד בקווי ייצור, יחלק עיתונים בבוקר, הם לא רוצים לעשות את זה, הם לא צריכים לעשות את זה. מצד שני, הם מסתכלים והם אומרים, אנחנו לא רוצים גם יותר מדי מהגרים. המדינות המאושרות באירופה, זה מדינות עם מה שנקרא עם לכידות חברתית גבוהה, ותשים לב שלמשל הסקנדינבים, הם נורא מרצים לכל שאר העולם, איך צריך לחיות ואיך צריך לקבל את האחר. דנמרק, פינלנד, נורווגיה, זה לא מדינות קולטות הגירה.
יש לנו עובד.
שוודיה, כן. מעט מאוד, אבל זהו, הם בעצמם, הם טובים בעטפה.
אורן, יש לנו פה עובד שהוא דני, ואני אדבר איתו על זה לא מעט, והחבר'ה עכשיו טסו, כמה מהמשרד פה טסו לזה כנס בדנמרק, ומק דיברו על ההבדל הזה בין שוודיה לדנמרק, כשדני עובר את הגבול, הוא מיד שם לב לשינויים בצבע.
נכון.
בצבע, וזה כל כך בולט לו, שאומר, זה לא טוב יותר, אל תרצו לנו, כי זה לא הולך לכם כל כך טוב.
אז מהבחינה הזאת, ביטוי ברחוב. מה שאני בא לומר זה שבסופו של דבר, במונדיאל מוחאים כפיים, באירוויזיון בהחלט, שהם כוכבים בכל הדברים האלה, יוצא מן הכלל. אבל במהות זה לא משנה את מצבם. בארצות הברית, זה שהשחורים, סליחה, נגיד מילים בוטות, האפרו-אמריקנים, מביאים מדליות זהב, שהם כוכבי ה-NBA, הם כוכבי כל הספורט, מה שפעם לא היה, הגזענות הזאת, הרי שהם לא יכולים להיות קווטרבקים, כן. זה נגמר, שהם לא יכולים להיות טניסאים, והם לא יכולים להיות שחיינים
וכולי. אנחנו מדברים בסך כל 50 שנה, אבל, מה שרובינסון...
נכון
60
מאוד.
60 שנה, סליחה.
אבל... אנחנו מדברים, ג'קי רובינסון, ג'קי רובינסון זה כבר קרוב ל-70 שנה.
שנות ה-50.
לפני.
בכל מקרה, אנחנו, מה, אנחנו באולימפיאדת מקסיקו, 68, 50 שנה,
עם האגרוף.
הם מביאים את המדליות מצוין, אבל בסופו של דבר, השוטרים עדיין יורים בהם. בסופו של דבר, הגבר השחור, הסבירות שלו להגיע לכלא, היא פי כמה וכמה מהגבר הלבן. העבירות, הסמים, אז הם ירדו מאוד על קרק, אבל לא על קוקאין, כי זה הסם השחור וככה. Yeah. זאת אומרת, הספורט זה מצוין. הם יביאו מדליה, הם יתחבקו, הם יקבלו שיחת טלפון מהנשיא, הם יצטלמו עם ראש הממשלה, כולם יגידו מילים נפלאות על השילוב, אבל אחר כך, מה קורה? זו השאלה הגדולה.
אפרופו אושר והזכרת את השוודים ואת הדנים וכו', יש קשר בין לאומיות לאושר, במובן הזה שלאומיות מאפשרת למדינה להיות חזקה יותר בעלת קשר חזק יותר של אנשים אחד עם השני.
נכון.
כמו שאנחנו פה בישראל, אתה יודע, ישראלי נאבד בקולומביה, כל המדינה בלחץ מזה, מעין משפחתיות כזאת, הלאומיות, וזו המצאה בעצם של האנושות, המצאה שמסייעת לנו.
לא שייך. כן, כן, זה... אנדרסון אמר בקהילות מדומיינות שזה המצאה, אבל ברגע שהמצאה כן. הזאת קמה, יש לה עוצמה אדירה.
בדיוק.
המיתוסים יכולים להיות מומצאים,
אבל...
גיבורי על, ממלכות אדירות, אבל זה לא רלוונטי.
נכון, אבל הספורט, ובמיוחד הכדורגל, כן יכול לסייע בעצם לחבר אנשים אחרים ללאומיות. וכמו שיש לך צרפתי גאה שהוא אלג'יראי, או צרפתי גאה שהוא סנגלי, כן, יהיה לך גם כן, בסופו של דבר, גם שוודי גאה שהוא בוסני, עין ערך זלאטן איברהימוביץ'.
אז למה זה טוב? למה זה טוב שאתה אומר שזה, כי זה לא מחבר? אתה אומר שזה עושה את זה גלובלי יותר, אני טוען הפוך, שזה עושה את זה בדלני יותר. זאת אומרת, אתה יכול לבוא ולומר, אותם אירופים שהיו באים אליי בטון המתנשא, ואין טון מתנשא יותר מהטון האירופי, שהסבירו לי איך אתם הנייטיבס במזרח התיכון עוד לא הבנתם את מה שאנחנו הבנו, אמנם לקח לנו שתי מלחמות עולם, איחוד, הלאומיות מתה, אני אומר להם ביום, שבו הולנדי יריע לנבחרת גרמניה, כי הם מאותה יבשת ומאותו איחוד, אני מוכן לקבל את התזה הזאת. בינתיים אני לא רואה את זה קורה. בינתיים יש לי חבר שנכנס לגרמניה, והזמין אנשים שם בפאב, במונדיאל, אני מנסה לזכור איזה מונדיאל זה היה, ושאלו אותו, הוא מזמין אותם לשתייה, ושאלו אותו על מה, הוא אומר, בן דודי הוא ארי הן, הוא מזמין אתכם לשתייה, במשחק שבו ארי הן הבקיע שני גולים לרשת גרמניה, וכל הולנד יצא מדעתה מהתלהבות. עכשיו הם שכנים, הם חברים, הם פועלים ביחד, הכל נכון. אני לא אגיד שיש עדיין את זיכרונות מלחמת העולם השנייה, כי הם הולכים ונגמרים, הולכים ונעלמים, אבל עדיין זה קיים. עכשיו, אני רואה פה את אחד המשחקים בין שתי מדינות, פורטוגל נגד ספרד. עכשיו, פורטוגל נגד ספרד...
המשחק ביום השני של המונדיאל, בעצם ביום שישי, בתשע.
יפה. עכשיו...
עכשיו בוא נעבור לדבר על נבחרות, אבל כן,
פורטוגל נגד ספרד. יש שם, אני לא אגיד bad blood, אבל יש זיכרונות. פורטוגל זוכרת איך ספרד סיפחה אותה בכוח. פורטוגל, יש לה את הגאווה שלה, שהיא הייתה הראשונה בפרויקט גילוי העולם, ובשקט אני אוסיף, ובזיזתו, שמגלי העולם הפורטוגלים הם אלה שהראו את הדרך לספרדים וכך הלאה. זאת אומרת, כל מדינה יש לה את הגאווה שלה ואת הייחוד שלה, ואם פורטוגל מנצחת פה את ספרד, אז יש פה את האקסטרה. כל ניצחון בגביע העולמי הוא טוב, אבל לנצח את השכנים היהירים מקסטיליה, זה, יש בזה את הוואן-אפמנשיפ היותר גדול.
ספרד בעצמה זה שאלה לאומיות, כאילו מה זה לאומיות ספרדית, והאם צריך לאומיות כדי להצליח בכדורגל, כי כשאנחנו מסתכלים על ספרד המוצלחת ביותר, שזכתה ביורו פעמיים ובמונדיאל, ממש לפני פחות מעשור, איזה פחות, כאילו מ-2010, אנחנו מדברים על קבוצה שאחד מהקפטנים שלה, אחד מהכוכבים שלה הוא קטלוני גאה, קרלס פויול, לצידו ז'ראר פיקה, סרחיו רמוס שהוא מסביליה, הם מניפים דגלים של הבאסקים ושל קטלוניה בחגיגות האליפות העולם.
אני מזכיר לך למשל את זה בן דיבץ ופטרוביץ' שמחזיק את הדגל, זה יכול להגיע לזה?
בסדר, אבל אנחנו רואים שלומרות...
אבל הם לא מסרבים לשחק תחת הדגל של ספרד.
בדיוק, הם לא... בדיוק, הם לא מסרבים לשחק תחת הדגל של ספרד, ויותר מזה, אבל לפי דעתי, בגלל שלא הייתה פטריוטיות ספרדית בתוך הזה, והם באמת, החיבור שלהם הוא כדורגל, 100% כדורגל, הם סומכים יותר על החברים שלהם, הם מפחדים פחות לאכזב את המיליונים שהם ספרדים, ויותר מפחדים לאכזב את החברים שלהם לקבוצה, מה שמוריד את הלחץ אולי באיזשהו מקום. כלומר, הפטריוטיות לא הייתה בכלל רכיב בהצלחה הספרדית.
נכון, היא לא הייתה רכיב בהצלחה הספרדית, זאת אומרת הפטריוטיות או האנטי-פטריוטיות, הם כולם שיחקו שם למען המדינה ולמען ספרד, ונכון, הזהות שלהם הייתה...
הם שיחקו למען אחד אל השני.
קטלונית ובסקית, נכון מאוד. שאלה מרתקת, לא שהיא תהיה רלוונטית בעתיד הקרוב, נניח שחקן ערבי, בדואי, האם כשיופעל עליו ויופעל עליו לחץ, האם הוא יסרב לשחק במדי נבחרת ישראל? שזאת שאלה מעניינת, כי זו תהיה הנקפות, אנחנו נראה את הלאומיות. אבל... בספרד אגב, יכול להיות...
אבל יש לנו שחקנים, 8 שחקנים ערבים, מיעוטים, כן? לא בהכרח רק ערבים, כן, אבל צ'רקסים, והקפטן של נבחרת ישראל הוא מברס נתחו, אולי הכדורגלן היחיד שבאמת ראוי להיות קפטן של נבחרת ישראל, שחקן פנטסטי ומקצוען והכל, אתה יודע, הוא לא משחק עבור הדגל הישראלי, כן? הוא משחק תחת הדגל הישראלי.
אוקיי, אבל עכשיו השאלה...
הוא משחק עבור החברים שלו. שזה אגב, שזה אולי...
הוא משחק למען עצמו. הוא משחק למען הבמה האדירה שתהיה לו במונדיאל. הוא יודע שההצלחה במונדיאל, או ההצלחה בבמה הגבוהה ביותר, שזה יכול להיות יורו, זה מביא לו פרסום, זה מביא לו חוזים בקבוצה יותר טובה, זה מביא לו אולי חוזי פרסום לאפטר שייב, לחולצה, לנעלי ספורט.
רגע, אבל ממש, אם, בטוב, אם בטוב, הוא עצמו.
במקרה של רמוס, כנראה שאחרי ההצלחה במשחק האחרון, הוא יקבל טיול חינם למצרים, לפירמידות.
כנראה שלא.
רגע, אבל אם ביבס בעצמו אומר, אני גאה לייצג את המדינה, מי אנחנו שנגיד אחרת?
לגמרי, אתה צודק, לא, אבל...
הוא עצמו כתב את זה.
בהחלט. אתה צודק לחלוטין. זה יהיה שאלה, אבל בנושא הזה, של אנשים שבאים ואומרים, אני עם המדינה, וזו שאלה גדולה. אנחנו היום באים ואומרים, אנחנו היינו מעריכים שחקן גרמני, שהיה בא ואומר ב-1938, אני לא רוצה לייצג את המשטר, וברגע שהמשטר והמדינה נהיו זהים, הם לא. אבל ברגע שהמשטר והמדינה נהיו זהים, ולעיתים זה קורה, אני עם המשטר הזה לא רוצה להזדהות. מה אנחנו אומרים על קבוצה, ויש, שבאה ומסרבת לכבוד הגדול, ובארצות הברית זה כבוד ענק, להיות מוזמנת לבית הלבן.
זה קורה עכשיו כל פעם, זה כולם.
בדיוק, my point exactly. הם אומרים, אנחנו לא באים עכשיו בארצות הברית, אתם מכירים הרי את ארצות הברית, ארצות הברית זה מדינה של סמלי לאומיות, הרי מטורפים לחלוטין, ההזדהות עם הדגל, ההזדהות עם המדינה.
תראה מה קורה בהמנון, בטח.
כל דבר. הבית הלבן, הנשיא, הוא לא רע, הוא מיסטר פרזידנט.
כן, אבל
לכל חייו, לכל חייו.
כן, אבל אנחנו מדברים על באמת על בארצות הברית, ואנחנו לא ניכנס לארצות הברית כי הם לא במונדיאל, אבל ארצות הברית זה עיוות לחלוטין של כל המוסדות. כלומר, יש פה נשיא שמטרתו בהרבה מובנים זה להרוס את המוסדות האלה.
אבל הוא עדיין, הוא סמל, עזוב את האדם.
אבל הוא הורס את הסמל.
יפה מאוד. אז עכשיו השחקנים באים ואומרים, אנחנו לא רוצים להזדהות איתו. שאלה גדולה, האם נראה את זה במקום אחר? אני לא חושב שיש כרגע אף מדינה במונדיאל הזה, שבאה ואומרת, אנחנו תחת הדגל הזה, אנחנו היום מתביישים בדגל, אנחנו מתביישים במה שנעשה בשמנו, אנחנו לא רוצים לתת את יחסי הציבור.
תראה, אבל יש הרבה דברים בשקט. אתה רואה בשקט ששחקנים איראנים מצטלמים עם האור בוזגלו, ותומכים בנשים במגרש, הכל בשקט, אתה יודע, מה שהם עושים...
זה לא בשקט, ראם, זה לא בשקט, זה במדיה החברתית, וזה מקבל...
ביחסית לכמות הרעש במערב, יחסית לסטף קרי שאומר, לנשיא שלו, F you, אני לא מדבר איתך.
סטף קרי לא אמר את זה?
הכי קרוב שיש להגיד את זה.
לברון ג'יימס קרא לו בם. לברון ג'יימס קרא לו בם.
זה רעש, זה רעש. ביחס לזה, מה שהאיראנים עושים זה שקט, אבל באיראנית אני מניח שזה המון אימפקט.
נכון, יש בזה המון אימפקט, ובאיראן באמת אנחנו רואים את הרכשים מתחת לפני השטח, אנחנו רואים באיראן פעם אחר פעם אחר פעם, איך העם בוחר בנשיא שהאייתולות לא מעוניינים בו, כן. נכון מתוך רשימה קצרה, נכון הם, את הרפורמיסטים האמיתיים הם קלעו, אבל אנחנו רואים שם את הרכשים. עכשיו, המשטר באיראן לא הולך ליפול בקרוב למרבה הצער, המשטר של האייתולות, כן, למרבה צערי, יהיה שוב, יהיה מעניין מאוד מאוד מאוד, יכול להיות מצב כזה, איראן נגד ערב הסעודית, הייתי מת לראות את המשחק הזה.
כן, יכול להיות, אבל זה כנראה לא יקרה.
זה כנראה לא יקרה.
ברוסיה, איראן נגד
ערב הסעודית ברוסיה.
איראן,
תחת S-400 אתה אומר.
אני תמיד אומר שאני בעד איראן במונדיאל, אני רוצה שהם יצליחו. למה אני רוצה שהם יצליחו? האיראנים, לא בגלל שאני אוכר ישראל, למרות שאני שמאלן ואוכר ישראל, זה ידוע, כן, אבל הצלחה בכדורגל זה אולי התופעה המערבית היחידה שהאייתולות לא הצליחו להרוס, לא הצליחו לחסל. זאת תופעה, אתה יודע, הרי אין עניבות לא, באיראן בגלל העניין הזה. ברגע שהכדורגלנים, ארוכי השיער, האלה שתומכים בנשים במגרשים, אלה שחלקם היו עם המקועקעים, וחלקם היו אפילו עם הסרטים הירוקים של
הרפורמיסטים
בזמנו, ברגע שהם מצליחים, הם מצליחים להוציא אנשים לרחוב. הם מצליחים להוציא אנשים לרחוב, הם מצליחים לגרום לנשים ולגברים לרקוד ברחוב. כשמשמרות הצניעות והמהפכה לא יכולים לעשות שום דבר לחגיגה הזאת. הם לא יכולים להתמודד עם ההמון המאושר מהתופעה המערבית הזאת
שנקראת... זה לא תמיד נכון.
שנייה, לא, מהתופעה המערבית הזאת שנקראת כדורגל, ולכן אני ממש בעד הנבחרת הזאת, כי אני רוצה שההצלחה שלהם תערער קצת את השלטון של האייתולות.
תראה למשל ברוסיה, שבה מעמד האישה תמיד עלוב מאוד ביחס למערב, כמה הצלחות ספורטיביות רק מחזקות את החברה השמרנית, ואפילו ספורטאיות.
החברה נורא שמרנית, אבל מבחינת מעמד האישה, נכון שחלק מזה היה ברמת הכותרת, וזה לא חלחל פנימם. המדינה מאוד שוביניסטית, אתה כן. צודק. אבל בוא נזכור את הקוסמונאוטית, את ולנטינה טרשקובה, את שוויון הזכויות כן. הרשמי לפחות שהיה לנשים, יחידות של טייסות מחשבות בטח. הלילה וצלפיות.
כן. חלקן הגיעו ארצה ועלו ארצה
נכון,
בטח.
נכון, אז גיבור זאת דולות. אומרת, היה... על הנייר, נכון, אבל היה איזשהו שוויון בהרבה מקרים לפני המערב עם כל
הפתפתת האחרת. זה מעמד אישה אחר, שונה.
ואיראן, כן.
נחזור לאיראן.
לאיראן, איראן, איראן, כמו שביבי אומר. איפה אתה רואה עוד, עכשיו יש את הדיבור על סנקציות ונייקי, לשחקנים איראנים אסור לנעול נייקי במשחקים האלה, למרות שהם מקבלים חסות מהם, יש גם סנקציות שמפריעות.
מה מותר להם, פומה ודידס?
לא, יש להם הסכמים של שם, אבל קרלס קיירוש, המאמן הפורטוגלי של איראן, אומר, אנחנו לא יכולים לשחק משחקי ידידות, כי כולם מסרבים לשחק נגדנו. איפה אנחנו רואים את איראן במונדיאל הזה? כלומר, קודם כל, איפה אנחנו רואים איך ינסו האיראנים להשתמש במונדיאל לטובתם, וההפך, איך זה יכול לפגוע בהם?
קודם כל, הם ינסו להשתמש במונדיאל לטובתם בצורה הפשוטה ביותר. אין לנו קרניים, אין לנו זנב, אנחנו לא כולנו מסתובבים רק ומנסים להשאיר אורניום כדי להחריב מדינה, בשביל זה יש את חמנאי שיגיד את השטויות האלה וקאסם סולמני וכל שאר המנהיגים. הם ינסו לבוא ולומר, אנחנו מדינה ככל המדינות, תסתכלו עלינו, הנה אנחנו משחקים כדורגל,
משחקים טוב,
יש לנו אוהדים,
משחקים טוב.
משחקים טוב.
מלך השערים של נבחרת, של הכדורגל ההולנדי, של ליגה ההולנדית, זה בחור איראני.
יפה. אז זה דבר מרכזי. עכשיו, מבחינת הפוליטיקה, זה לא הולך להשפיע על טראמפ, זה לא הולך להשפיע על פוטין, זה בוודאי גם לא הולך להשפיע על חמנאי, ולא הולך להשפיע על רוהני. הדברים האלה לא באמת ישנו את המדיניות האיראנית, ולא ישנו את המדיניות כלפי איראן. זה נקבע, מה שנקרא, בדרגים הרבה מעל ומעבר. אבל, כל הופעה כזו, אתה יודע, של כאלה שאתה מסתכל ואתה אומר, האם הם מפלצות, מי אלה האנשים המוזרים האלה? מי אלה האנשים האלה שאנחנו לא מכירים אותם? מי אלה האנשים, אם נשתמש בלשונו העדינה של הנשיא טראמפ, שבאים מכל מיני שיט הולס, כן, ממדינות אפריקניות, זו ההזדמנות שלהם לעלות על במת העולם, זו ההזדמנות שלהם שאני ואתה, כן, ואחרים, אנחנו נעשה את הכתבות ונספר על מה קורה עכשיו לצורך העניין בסרביה ובקרואטיה. איפה עומד הפרויקט הסרבי הזה של להיכנס לאיחוד האירופי? איפה עומד הפיוס הפנים בלקני? והוא קיים עם כל הבמפרים ועם כל הבעיות בתוך האזור הזה.
זה סגווי נהדר. אז מה קורה באמת בסרביה וקרואטיה?
אוקיי. קרואטיה התקבלה לאיחוד האירופי. קרואטיה היום מדינה שאגב הצליחה. איך אמר לי פעם גנרל קרואטי, שעשה את ההשוואה בין טוג'מן לבין מילושביץ'. הוא אמר, א', הוא אומר, שניהם היו מפלצות.
כן.
אבל א', טוג'מן היה המפלצת שלנו, ב', טוג'מן היה המפלצת המצליחה, וזה נכון. שניהם עשו פרויקטים של טיהור אתני ורצח, מילושביץ' נכשל בכל, וטוג'מן הצליח.
יש מדינה...
טוג'מן תהר את קרואטיה כן. מזרים. הוא העיף את כל הסרבים ב-1995, באופנסיבה אחת, את אלה שהוא לא...
וגם מוסלמים.
גורשו וברחו. כן. קרואטיה היום היא מדינה... תהורה אתנית, אם זה טוב או רע, אני לא נכנס לעניין הזה.
כן, כן.
היא נמצאת, יש לה את החופים המדהימים, נכנסה לאיחוד האירופי, זה לא שהכלכלה שמה במצב מזהיר, היא במצב של כלכלות דרום אירופיות אחרות, עם קצת פחות חובות. עכשיו, אירופה, או האיחוד האירופי, מנפנף בגזר, וזה גזר גדול, של כניסה לאיחוד האירופי, הוא אומר, אנחנו דורשים מכם, אנחנו דורשים דמוקרטיה, דורשים זכויות אדם, לעתים פתאום מתברר להם שיש נסיגה, ואז הם נורא מופתעים, שזה קורה בפולין והונגריה, מי היה מתאר לעצמו. בכל מקרה...
זה לא פעם לא קרה
בעבר. לא, אבל גם קרואטיה, יש מדינה באירופה, שעשתה כל כך הרבה דברים נוראים, ולא דבק ברבב, קרואטיה הייתה מדינה כל כך סבעתית, במלחמת העולם השנייה, מה שהם עשו ליהודים ולסרבים, והשחיתות האלה של האוסטושה,
של האוסטשה.
אוסטשה, ואז לאחר מכן...
למה נלך רחוק? מחנה יוסנובץ' היה מחנה שבאו אליו קצינים נאצים והזדעזעו ממה שקורה שם, וצריך הרבה...
הם דקרו אנשים הידיים.
אתה צודק לחלוטין, אבל למה תלך רחוק? גרמניה ואיטליה הן מייסדות האיחוד האירופי. זאת אומרת,
אנחנו... כן, אבל הם חלפו. אנחנו יודעים שהגרמנים אחראים.
הגרמנים לקחו אחריות.
נכון, הקרואטים נקיים.
לא לקחו אחריות. והקרואטים לא לקחו אחיות
יותר מזה
האוסטרים עשרות שנים חיו עם זה שאנחנו הקורבן הראשון
הקנצלר הגיע וביקש מהיטלר לא לעשות את זה
ואנחנו בעצם רואים את זה גם במזרח אירופה שבעצם גם עם החוק הפולני שניסו להעביר והעבירו אני לא זוכר כבר העבירו מנסים בעצם להתנקות מהעבר וגם הקרואטים עושים את זה
יפה עכשיו פה יש נקודה חשובה אבל איך מגיעים לרוסיה. רוסיה באה ואומרת לכל המדינות האלה, להונגריה, פולין, אוקראינה, הבלטיות וגם קרואטיה וכולי, מבחינת המדינות האלה ב-1944, 5, 6, 7, 8, הן מחליפות במקרה הטוב כובש בכובש, במקרה הרע הן מחליפות בעל ברית בכובש. ולפתע אומרים, אנחנו שפכנו את דמנו, 30 מיליון רוסים נהרגו במלחמה הזאת, אנחנו שפכנו את דמנו להציל אתכם מהנאצים, והיום מי הגיבורים שלכם? זה אלה שנלחמו נגד הסובייטים, מי נלחם נגד הסובייטים לפני 70 שנה? הנאצים. על כן באוקראינה פתאום יש פסלים, שזה מזעזע גם אותי, של פטלורה ובנדרה,
כן.
חמלניצקי נגיד, הוא גיבור אוקראיני, באוקראינה
כאילו,
וזה, כן. וגם בקרואטיה פתאום, מחזירים את האנשים האיומים ביותר, את ראשי האוסטשה, בסלובקיה, פתאום הקומר טיסו, נהיה גיבור, כל האנשים האלה, משתפי פעולה עם הנאצים, אנשים שרדפו יהודים, אנשים שרצחו סרבים, סרביה משתגעת מהעניין הזה, אבל סרביה היום, אחרי ארבע המלחמות הכושלות, שמצבה לא טוב, היא אולצה, להיפרד בעצם, היא הייתה השליטה ביוגוסלביה, היא כבר בקושי השליטה בסרביה, האיחוד עם מונטנגרו גם כן נפרד, קוסובו הפכה למדינה פלוס מינוס עצמאית, סרביה היום רוצה את החיים בשקט, והיום נכון הגבולות פתוחים בין סרביה לבין שכנותיה, שלא תהיה נאי הבנות, אתה מגיע, וזה קרה לי, אתה מגיע עם נהג אלבני אל קרואטיה או אל סרביה, יפרקו את המכונית, אתה מגיע עם נהג, סרבי או קרואטי או אירופה, ליגה א', מה שנקרא, זה לא יקרה. אבל בגדול, הגבולות פתוחים ואין הרוגים. אנחנו באים מהמזרח התיכון, אנחנו אומרים תודה גם על הדברים הקטנים האלה. סרביה מתחילה תהליך של כניסה לאיחוד האירופי, אבל אחרי הפיאסקו של יוון, הם נזהרים יותר עם ספרי החשבונות של כל מיני מדינות שבאות ואומרות אנחנו בגירעון, כלכלה נהדרת.
אם אנחנו מסתכלים על סרביה וקרואטיה, אז קרואטיה בהחלט במצב כלכלי טוב יותר מהסרבים, הם גם כמובן הם גם באיחוד, אבל הם בעצם הם מתקדמים יותר, וסלובניה זה בכלל פנינה.
הם בכלל בהדחקה, הם בהכחשה, הם לא היינו ביוגוסלביה אף פעם, אנחנו תמיד היינו האבסבורגים בנשמתנו.
הם והמקדונים פשוט לא קשורים בכלל לכל הסיפור הזה כביכול.
אבל בהבדל גדול, מקדוניה היא מדינה ענייה ואומללה ומסכנה, ואם דיברנו על לאומיות, מקדוניה זה מדינה שיוון לא מאפשרת לה לקרוא לה מקדוניה. כן. אומרים, former Yugoslav Republic of Macedonia, כן. למה? הם אומרים, אתם המקדונים, תקראו לעצמך מקדוניה, דבר הבא שתרצו זה לספח את סלוניקי, כי חלק ממקדוניה המקורית, ההיסטורית. הלאומיות לא מתה, זו הטרגדיה, אולי זו, אבל זו המציאות.
כן, הרבה אנשים יחלקו עליך פה. לא בחדר הזה, לא, שאתה אומר זה הטרגדיה, יש הרבה אנשים שאוהבים את הלאומיות שלהם.
אתה יודע, בגלל זה אני אומר, זו הטרגדיה מצד אחד, כי הלאומיות הביאה למלחמות עם עשרות מיליוני הרוגים, מצד שני, אין שום ספק שיש בה גם דברים טובים. העניין הוא כמובן למצוא את הבלנס, גאווה לאומית, אחידות, כאשר השכן שלך מאיר לך על דבר שהוא לא בסדר, בשם האחידות החברתית, אם זה ביפן, בגרמניה, זה יכול
להגיד. שוויץ, סקנדינביה, בטח.
כמובן, כל המדינות האלה, שבהם זה קורה.
שהרחוב נקי, שהרחוב נקי. בוא נתחיל בזה.
מאוד.
שתתחיל להעיר, אתה יודע, אם נעיר אחד לשני על קאקי ברחוב, אולי לא יהיה קאקי ברחוב.
יפה, מצד אחד, ואכן אפשר להתגאות בהישגים של מדינה, העניין הוא כמובן הגבולות, העניין הוא מתי אתה מתגאה בהישג שלך, ומתי אתה מתחיל לחשוב שהשני נחות ממך. פה קו הגבול החשוב.
ופה זה בדיוק הגבול של, של הפשיזם בעצם, שכשאתה אומר, הלאום שלי טוב יותר מאשר לאום אחר, רק בגלל שזה הלאום שלי, ולא בגלל דברים שאני עושה, או מה שזה לא יהיה, אז אתה נוגע כבר בפשיזם. בוא נגע, דיברנו הרבה על הנבחרות הערביות והאפריקאיות, באחד מהפודים הקודמים. אני רוצה באמת לגעת טיפה, בנבחרות האירופאיות יותר מבחינה לאומית. צרפת, איפה אנחנו תופסים את צרפת עכשיו? רגע לפני המונדיאל הזה שעשוי להיות מונדיאל מאוד קריטי עבור הכדורגל שלה. נבחרת מאוד מאוד מוכשרת, שוב מורכבת מהמון בני מהגרים ונכדי מהגרים וכו'.
עכשיו, צרפת, הבחירות שבהן מקרון נבחר היו אנחת רווחה גדולה. מצד שני צריך לזכור שאם זה היה טיפה שונה, כל הפוליטיקה הצרפתית נראית אחרת לגמרי. 40 פלוס אחוז מהצרפתים הצביעו בעד מפלגות שמתאהבות את צרפת כמו שהיא כרגע, שמתאהבות את אירופה, שרוצות לפרק את האיחוד האירופי, רוצות לצאת מגוש האירו. ואגב, יש נימוקים סבירים מדוע לצאת מגוש האירו ומדוע לצאת אפילו מהאיחוד האירופי אם אתה הולך לכיוון הזה. מרין לפן צודקת במשהו כשהיא שואלת במסע הבחירות שלה, רק עושה את זה בצורה לא נכונה לדעתי, מה זה אומר בעצם היום להיות צרפתי? מה הזהות שלנו? מי אנחנו? האם צרפתי זה אותו מישל סימון הרטנני עם הברט והבגט, מטייל בכפר והולך ביום ראשון בבוקר לכנסייה, לפרנס פרופונד מה שנקרא, כן, צרפת העמוקה, זה נגמר. מי אלה הצרפתים החדשים? האלג'יראים, הווייטנאמים, היהודים הפולנים והיהודים האלג'יראים והיהודים המרוקאים, והערבים האלג'יראים והערבים המרוקאים, וכל האנשים האלה. האם הצרפתי הוא זה שמרגיש נוח יותר כשהוא מדבר במבטא צרפתי עם בסקייפ, עם האמריקני, כשהם שניהם בהייטק, ואגב ההייטק הצרפתי הוא מוצלח מאוד, האם זה המהנדס שעובד בשוויץ, מה זה אומר, האם אנחנו צרפתים, האם אנחנו אירופים, האם אנחנו גלובליסטים, זה שאלה ששואלים את עצמם האנשים בעולם כולו, האם ההייטקיסט, אנחנו נמצאים במשרדים של חברת הייטק תל אביבית, האם ההייטקיסט הנמצא בחדר שאני משקיף עליו כרגע מולי, האם הוא ירגיש נוח יותר, לצד ישראלי מתנחל, ישראלי שסניק, ישראלי רוסי, ישראלי אתיופי, ישראלי ערבי, או אמריקני הייטקיסט.
תן לי לקרוא לך, תן לי להגיד לך, מתוך צוות של 12 מפתחים שמועסקים על ידי החברה הזו, משרה מלאה, תן לי להקריא את הלאומים.
אוקיי.
מקדוניה, גרמניה, דנמרק, אנגליה, ישראלית שהיגרה לארצות הברית, המנכ״ל היגר לארצות הברית, זה מתוך 30 עובדים, אבל הצוות פיתוח.
שאוטות לדורון.
כן, שאוטות לדורון. מתוך 10 או 12 מפתחים במשרה מלאה, 6 הם בעלי לאומיות לא ישראלית, שהם מגיעים לתל אביב, הם מרגישים בסדר גמור.
Exactly my point. והצד השני של זה, זה שתל אביב, לצורך העניין, אם נלך רגע על קלישאות זדוניות ולא מדויקות, תל אביב מרגישה ניו יורק יותר מאשר היא מרגישה ירושלים.
בטח.
אני כבר, עזוב, בבאר שבע.
אגב, השחקנים...
הרי העולם, והכדורגל צומח באמת במקומות, כדורגל הרי זה כלי למוביליות חברתית, כמו לצורך העניין צבא, חינוך חובה וכל מיני דברים אחרים.
זה גם תופעה אורבנית, הכדורגל. לגמרי. ואנחנו רואים את למשל את הנבחרת הצרפתית, הם חבר'ה שגדלו בפרברים של פריז, נכון. בכל מיני בונדי ומקומות כאלה, בפרברים נכון, של ערים גדולות, איפה עכשיו... שיש... הרבה מאגרים שהגיעו לעבוד בעיר הגדולה, להיות חלק מהעיר הגדולה, ואנחנו רואים שזו תופעה אורבנית נפלאה עבורה.
עכשיו, שאלת איפה את המונדיאל הזה תופס את צרפת. מקרון, חלק מהזוהר, כבר התחיל להשתפשף, כי מה לעשות, הוא כבר שנה פלוס בתפקיד, והנה, what have you done for us lately?
כן.
והוא ניסה להעביר רפורמות, וצריך לומר שיש לו גם שליטה בפרלמנט, שזה דבר מדהים, אבל חלק מהרפורמות הגדולות, בעיקר בנושא העבודה, הוא לא מצליח. צרפת באה ואומרת, אנחנו לא רוצים להיות ארצות הברית, אנחנו רוצים להיות צרפת. אנחנו רוצים שבוע עבודה 35 שעות. אנחנו רוצים את ביטוח הבריאות, את חינוך החובה. אנחנו רוצים 5 שבועות בשנה וקנס. מי יכול להשים אותם? הצרפתים חיים טוב יותר מאשר כמעט כל עם בעולם, והם מקטרים, שזה חלק מהאופי הצרפתי הלאומי.
שזה חלק מהטוב.
אבל הם גם לא רוצים לשנות. מקרון לצורך העניין בא ואומר להם, תסתכלו רבותיי, אנחנו מגיעים אל הקיר. 70% מהתקציב הצרפתי הולך לתשלומי רווחה בבית. במובן הרחב של המילה, כן. רווחה, חינוך, טיפוח, נכון, פריז עיר נהדרת, נכון, הבריאות נפלאה, אבל אנחנו מזדקנים, אין לנו מספיק בסיס של עובדים, אנחנו צריכים מהגרים, ואנחנו צריכים לשנות את אורח חיינו, אף אחד לא משנה את אורח חייו הטוב מרצונו, אלא אם כן יש משבר. כל עוד המשבר הוא באופק והוא לא עכשיו, אז לא מטפלים.
הכוכב הגדול של, של צרפת, פול פוגבה, שאחיו משחק בנבחרת גינאה, השאלה, האם ההצלחה שלו היא הצלחה של מאגר צרפתי או של צרפתי? כלומר, איך, איך, איך הצרפתים יראו את זה? אם הוא יצליח, דרך אגב.
אז אם הוא, אתה יודע, המשפט המפורסם של איינשטיין...
מי זה צרפתי, מה, בסנדני או מעבר לנהר?
איינשטיין אמר, כאשר הוא כותב את תורת היחסות, אם יתברר שאני צודק, הגרמנים יגידו שאני גרמני, והשוויצרים שאני שוויצרי, והצרפתים יגידו שאני אזרח העולם. אם תיכשל, אז הצרפתים יגידו שאני שוויצרי, השוויצרים יגידו שאני גרמני, והגרמנים יגידו שאני יהודי. בקיצור, כל אחד, אתה יודע, מבחינת כן. הזהות, אם צרפת מצליחה, כולם ימחאו כפיים ויחבקו אותו אל ליבם, ויהיו גאים בו מאוד, והכל יהיה מצוין. אם צרפת נכשלת, הסעירים לעזאזל יהיו אותם סעירים
לעזאזל. סבא שלי,
גסקל. אגב, באותה וריאציה, יהיה מעניין מאוד לראות את זה אצל צרפת הקטנה, הלא היא בלגיה. עם ה-added value של הפלמים והוולונים.
ועכשיו אנחנו נדבר על בלגיה, אבל...
תן לי רק להגיד לך, בנושא הזה של מה שאמרת, אתה מכיר את העניין עם אגבת? הרי הגבת הגיעה...
מהעולם החדש.
זה מתנה של האינדיאנים על כל המתנות שהם קיבלו בחזרה מהפורטוגלים והספרדים, אז הם הביאו מתנה קטנה בכל זאת לאירופה, ואיך השם של הגבת, איך זה נקרא? באנגליה זה המחלה הצרפתית, בצרפת זה המחלה הספרדית, ברוסית זה המחלה הגרמנית, בכל מדינה זה המחלה שקיבלנו מהרעים ההם.
נכון מאוד.
זה מזכיר לי שסבא שלי תמיד היה אומר, ברוסיה קראו לי יהודי מסריח, בישראל קוראים לי רוסי מסריח, אני כנראה צריך להתקלח.
ככה זה, כן.
בלגיה. בלגיה מדינה שהיא בעצם לא מדינה, זה מעין, אנחנו רואים מעין התפרקות של, לא מלחמתית, כן, אין מלחמה, אבל אנחנו רואים בעצם מדינה שלא יודעת מה.
זהות בדלנית.
זהות בדלנית מאוד חזקה בצד אחד.
כל מדינה מומצאת, כל המדינות מומצאות היא הכי מומצאת. ב-1830 בריטניה רוצה איזשהו חיץ, נוסף שייתן לה איזשהו ביטחון, אז ברצועת חוף הכי קרובה לאנגליה, ממציאים מדינה, קוראים חלק מהולנד וחלק מצרפת, ועכשיו יש בה, הבדיחה אומרת כן, שמלך בלגיה אוסף את כל אזרחיו, והם מתחלקים, הוא שואל מי אתם? אנחנו פלמים, מי אתם? אנחנו ולונים, מי אתם? אנחנו גרמנים, יש גם את אלה,
כן.
מי אתם? אנחנו יהודים, אנחנו הבלגים היחידים,
כן,
כן היהודים שמזדהים עם המדינה, אמרו את אותה בדיחה על הקיסרות האבסבורגית. עכשיו, יש פלמים וולונים, נכון, למרות ששוב, העניין הזה קצת דוהה עם השנים, בריסל היא באמת עיר רב-לאומית,
כן.
אבל הנושא הזה עולה בגלל הכלכלה. פעם יכלו הוולונים להתנסה על הפלמים הטיפשים, הם מספרים עליהם בדיחות שבישראל סיפרו על הקורדים ועל כן. אחרים, אבל זה היה כשהם היו העשירים. לפתע פתאום התברר שפלנדריה שגססה מאות שנים בגלל תעשיית התביעה, פתאום מתחיל בהייטק, פתאום אלה העשירים והוולונים ששלטו בבלגיה למעשה, פתאום the shoe is on the other foot. היום הם מתנסים עליהם, והיום לא רק זה, הם השליטים האמיתיים. מדוע? מכיוון שהם העבירו חקיקה שאומרת שאם אתה רוצה, כן, אם אתה רוצה להיות במנהל הציבורי, אתה צריך לדעת את שתי השפות.
כן.
עכשיו, איזה צרפתי המכבד את עצמו, איזה ולא נלמד פלמית, הפלמים נאלצו ללמוד את הצרפתית, על כן הם ממלאים את כל השירות
גם האזרחי. מהניסיון, מהניסיון שלי, הפלמים גם טובים יותר באנגלית, באיזשהו מקום הם קרובים יותר.
כן, להולנדים,
כן,
של
הם קרובים יותר
הזרות.
בדיוק.
אז עכשיו, בלגיה יש לה את רגשי הנחיתות מול צרפת, רגשי הנחיתות מול הולנד, רגשי הנחיתות מול אחרים, אתה יודע, בבדיחות המפורסמות בין הספרים הדקים בעולם, הנדיבות הסקוטית וכולי וכולי, גיבורי מלחמה יהודים, אז יש, אתה יודע, עשרה בלגים ידועים, כן? אז אין המון.
ולפחות אחד מהם הרג כמה עשרות מיליונים במרכז אפריקה, לאורך השני.
לאופולד השני.
אנחנו אבל כן מדברים על 11 בלגים מאוד מאוד ידועים בכדורגל.
עכשיו, גם במונדיאל הקודם וגם ביורו, הם היו אמורים להשיג תוצאות הרבה יותר טובות משהם השיגו. אולי עכשיו זה יקרה, אני לא בטוח שזה יקרה איכשהו, אני עדיין בקלישאה הזאת, של אלופות לוקחות אליפויות. אתה מסתכל על המונדיאלים, כמה? 7-8 נבחרות לקחו מונדיאל?
כן.
בקרוב ל-100 שנה, 80 שנה. 8 נבחרות, זהו, זה הכל. היה צריך להיות יותר, לא אגיד 50, אבל היו צריכות להיות 10-12. זה לא באמת קורה.
אגב, בלגיה מועמדת על ידי ספרדי, שפיתח את יכולות האימון שלו באנגליה, והעוזר מאמן שלו הוא צרפתי, שכיכב באנגליה, זה...
פה אנחנו רואים את הגלובליזציה. כן. אחד הדברים המרתקים, זה נכון שאנחנו רואים הגירה, אבל הגירה במונדיאל, בניגוד ליורו, בניגוד לקבוצות, בנבחרות, עוד יש איזושהי זיקה. זאת אומרת, זה יכול להיראות לנו נורא נורא מוזר, ששחקן אפריקני לחלוטין מדבר בגרמנית רעותה, עם מבטא גרמני אפילו, אבל אתה אומר, אוקיי, הוא חי בגרמניה, לעתים הוא נולד בגרמניה, אותו טורקי, עם השם הטורקי, הוא גר בשוודיה, הוא גר בזה, בסדר גמור. המאמנים זו התופעה הגלובלית לחלוטין, התופעה הגלובלית של באמת, אתה מביא את המאמנים הזרים, ואם אנחנו נחזור רגע לישראל, אני זוכר איך שתו פה את דמו של ג'ק מנסל, מה עשו לו הבן אדם שנכשל, בן אדם שהביא תוצאות מדהימות, היינו חותמים עליהם היום, מול פורטוגל, שוודיה, סקוטלנד, אם אני לא טועה.
גם את לואיס פרנדז שתו, למרות שכשמסתכלים על ההישגים שלו, ומישהו הכניס לנבחרת, זה היה בסדר
גמור. המנטליות הישראלית, זה נכון, הבעיה שהם מבינים אותה יותר מדי טוב.
אני רוצה לעשות רגל מחשבתי. אם היה מותר לכל מדינה להשתמש אך ורק במשאבים הטבעיים או במשאבים הלא טבעיים שיש להם במדינה. כלומר, צרפת חייבת ללכת עם לקוק ספרטיף ואסור לה ללכת עם נייקי. גרמניה רק עם אדידס, מותר להם רק מאמנים גרמנים, אסור להם שום דבר גלובלי. כלומר,
יפה שאמרת נעל שמיוצרת בסין עם הצבע אמריקאי, שזה משהו רק בלי גלובלי.
בסדר, אבל זה מותג, מותג, מותג גרמני.
מותג גרמני, כן.
בוא נעשה את הרגל המחשבתי הזה. מה המדינה שמצבה הכי טוב, כן, ושולחת את הנבחרת הכי חזקה למונדיאל?
אתה אומר, אבל מותר מהגרים.
כן,
כמהגרים,
בעלי זכות עצמה. אנחנו מדברים
על... אני לא חושב שהנעליים הם עד כדי כך קריטיות, אבל אם אנחנו מדברים
על... הטכנולוגיה, אני מדבר על הכל, הטכנולוגיה, הנעליים, הכל, הם חייבים להשתמש רק, אך ורק, אגב, גם בידע, אך ורק
של המדינה
שלהם.
הם טסים בין לבין במטוסים אמריקאים? הם נוסעים במכוניות גרמניות?
הגרמנים טסים במטוסים גרמנים, אין להם בשום בעיה.
באיזה סלולרי הם משתמשים?
בוא נתחיל ברמה הזאת, אתה מבין שאתה... אין לי אפשר שאתה הפרדה.
אבל לא, בגלל זה תרגיל מחשבתי.
אני אזרום איתך, כי בסופו של דבר, אם אתה לוקח על העניין הזה, אתה אומר, אוקיי, מדינה שיש לה מאמן מאותה מדינה, שחקנים מאותה מדינה, מותגים מאותה מדינה,
צרפת לגרמניה.
המנשפט. תשמע, אין מה לעשות.
לא, זה צרפת לגרמניה, זה
המעצמות
האלה.
יש להם...
אגב, אנגליה לא כזה נורא, כן?
אנגליה עם כל הטכנולוגיה וכל הגלובליזציה, אתה תעוף מהר.
נו, בסדר,
מה אתה...
עכשיו, אבל רגע, אבל בוא ניקח את התרגיל המחשבתי, צעד אחד קדימה של דסקל. למה אנגליה? בריטניה. אנחנו עדיין בממלכה המאוחדת. זה שהם התחלקו, זה הטמטום שלהם. אבל ברמה העקרונית, אם אתה לוקח...
ואתה
מתחיל, פה יש לך על מה לדבר.
אתה יודע אבל למה כאילו הם מחולקים? כי לפני, בעצם לא היה כדורגל נבחרות עד שהבריטים המציאו את הכדורגל נבחרות וחילקו את זה להתאחדות כדורגל סקוטלנד, התאחדות כדורגל וושיט, התאחדות כדורגל אנגלית וכו'. כלומר, לא היה, נבחרת בריטניה לא הייתה יכולה לשחק נגד אף אחד, אז הם שיחקו אחד נגד השני ובגלל זה הם שולטים.
סיבות היסטוריות, כן. מי כמוהם להיאחז במסורות
מתוחשות. אז אנחנו מדברים, אם אנחנו באמת נעשה את התרגיל המחשבתי הזה,
אני חושב שגרמניה ו...
אגב, גם ספרד לפי דעתי לא יוצאת נורא.
סטרה וברזיל רק מבחינת מאמן.
שימו לב שאנחנו אותם מדינות שבמילה
במילה הן בטופ. כן, אבל אתה מסתכל, אתה אומר אוקיי, נבחרת גרמניה היא במילה נבחרת בטופ, המאמן שלהם הוא במקרה מאמן עם קבלות ראי המונדיאל הקודם.
כך יצא.
כך יצא.
אבל זה כי אנחנו משאירים את המאגרים, אתה מבין? זה בכל נקודה, גרמניה וצרפת, הניסוי המחשבתי הזה עובד כל עוד אתה משאיר את המאגרים שלהם.
אבל אתה יודע מה, אם אתה שולל, רגע, אם אתה שולל
ברזיל, ברזיל אין
בדיוק, אין בעיה.
לא, שנייה, זה לא נכון להגיד, ברזיל בעצם מורכב הרבה ממאגרים ועבדים, אבל
בשנים
האחרונות,
אם אתה מדבר על אנשים שנולדו באותה מדינה, אתה צריך לחצות איזשהו רף, כן? אוקיי. אז אתה אומר, אנשים שנולדו באותה מדינה ולא נולדו במדינה אחרת וקיבלו אזרחות, עדיין אני חושב שגרמניה מאוד חזקה, כי אם אתה לוקח את הרף הזה, ראם, אתה מחליש את כולם. אתה מחליש את כולם,
ואיפה
שאתה משאיר, זה מדינות שהן לא יכולות לדלג.
לא, רגע, אני אגיד לך את מי אני מחזק, את טורקיה. את טורקיה אני מחזק, הם מקבלים בחזרה, את המאגרים שלהם מגרמניה. אני לא פוסל את האנשים האלה, הרי.
אוקיי. אתה מחזק אותה?
כן, אבל את אוזיל אתה מחזיר? אוזיל הוא דור שלישי.
נכון, אבל הנה.
אתה יודע, הוא גרמני יותר ממה שאתה ישראלי.
כשהוא מצטלם עם ארדואן, אני לא אצטלם עם המשפחה שלי מרומניה, מולדובה, אני לא מרגיש שום שייכות אליהם.
רגע, אבל אתה תרגיש לגמרי נוח כששלדון אדלסון ומרים אדלסון לצורך העניין מצטלמת עם ביבי. זאת אומרת, אם אתה לוקח כן. את המאגרים...
זה בחירה, בוודאי.
בוודאי, אבל הוא אוזיל הוא דור שלישי.
אבל לא הם עדיין, המאגרים הטורקים בגרמניה, עדיין כנראה יש להם איזשהו רגש אחורה.
אוקיי, רגע,
אגב, היה גם, עכשיו, גם, השבוע. אגב, גם לישראלים יש רגש אחורה, סליחה, כאילו, אתה יודע, כשישראלי קורא לעצמו, ואני ראיתי את זה בסקרים שעוד מעט התפרסמו וכו', אבל כשישראלי בוחר לפעמים לעוד נבחרת, כן? בגלל המוצא שלו. הוא אומר, אני...
אצל דור אמריקאים זה מאוד חזק.
או לסנוע אותה בגלל המוצא שלו.
בדיוק.
זאת אומרת, מי שמגיע ממשפחתי מהונגריה, שנאו שנאת מוות את ההונגרים על מלחמת העולם השנייה.
ועוד בשנים שבאמת הונגריה הייתה מעצמה.
כן,
עכשיו... הלכנו, כן, המשפחתי ההונגרית
מעשה. אתה תחזק את מי? אז נגיד קוסטה ריקה תתחזק?
לא, זה טורקיה, אני חושב, רק על טורקיה, אני חושב, המדינה שבאמת תקבל...
טורקיה לא במונדיאל. בוא נעבור שנייה...
אולי ככה כן.
בוא נעבור שנייה לאנגליה. אנגליה במצב מעניין מאוד לפי דעתי, מבחינה לאומית, אפשר להגיד. למה מעניין? כי הם פתאום באיזשהו מקום, את העניין הזה של הברקזיט, ואז פתאום אנחנו מובילים את המלחמה נגד רוסיה, ומלחמה, את המאבק נגד רוסיה, ופתאום הם, אני לא יודע אם לקרוא לזה לאומיות אנגלית חדשה, אבל יש שם כל כך הרבה דברים שזזים ונעים.
יש שם הרבה אלמנטים.
כן.
באנגליה, קצת כמו בישראל, במעמדות שבהם לאומיות זה מילת גנאי, באקדמיה האנגלית, במקומות כמו, אתה יודע מה, בבית הספר, ה-London School of Economics, מדעי המזרח התיכון, שבהם הם חשים בושה איומה בעבר האנגלי, באימפריה הבריטית, בניצול, התיעוב שלהם לגבי כל מי שמריח להם כאילו הם ממשיכי האנגלים, ראי ישראל היום וכו' וכו'. אבל המעמדות האלה זה המעמדות שגם בזים לכדורגל, ובזים לאנשים שמשחקים כדורגל, ולאנשים שאוהדים כדורגל, מבחינתם זה באמת חרפה ובושה. במקומות האחרים, שוב, הזהות הזו שהייתה פעם, שגם אז היא הייתה קצת מומצאת, אבל היא הייתה. לצורך העניין, בשנות ה-50, שנות ה-40, הזהות המעמדית, הזהות האתנית, המקומות האלה, העיירות בצפון אנגליה, שבהם יש את קבוצת הכדורגל, שהיא באמת מבטאת את העיירה הזאת, שבאמת אנשים באים, אתה יודע, ממכרי הפחם ומקו הייצור של המכוניות המחורבנות שלהם, והולכים ביום שבת ושותים את הביר הבהירה והאיומה הזאת, ועומדים ביציע העמידה, והולכים קצת מכות, וחוזרים הביתה וממשיכים בחייהם. הזהות הזאת נשברה ונמחקה, לא על ידי תאצ'ר, על ידי הכלכלה, כן, והייתה צריכה לעשות את זה, אולי אפשר לעשות את זה באמצעים פחות ברוטליים. בכל מקרה, הנושא הזה מת. הדרבי הלונדוני, אתה יודע, של פעם הוא היה, של צפון לונדון נגד דרום לונדון, של העשירים ממייפר וצ'לסי נגד ארסנל, נגד מילוול, נגד כל המקומות האלה.
זה אמת,
זה האוליגרך הזה נגד האוליגרך ההוא, קבוצות של שכירי חרב מטורפים, הקבוצה של מנצ'סטר, הקבוצה של ליברפול, המקומות האלה שתאהבו אחד את השני, כי מי בכיר יותר בצפון אנגליה, שוב העניין הזה מת, זה נשאר קצת בוויכוח, גם כן הולך להיות יותר פתטי בין אוהדי הביטלס לאוהדי בלר ואואזיס.
כן, שזה לא ויכוח. אני לא מבין את הוויכוח, אבל בכל מקרה, אנחנו כן רואים למשל, שהדיילי מייל למשל יוצא נגד רחים סטרלינג, רחים סטרלינג הוא מאגר מג'מייקה, גדל עם יחידה, גדל בלונדון.
העיתונות האנגלית ג'ינגויסט.
העיתונות האנגלית נכנסה בו על איזה קעקוע של רובה, ושהוא מייצר אלימות, והוא גורם לאלימות, וכל הדברים האלה, שכמובן אם לא היו קוראים לו רחים סטרלינג, אלא ג'ק קיין, כן, אז זה לא היה קורה.
אם היו קוראים לו ג'ק קיין והוא היה אומר אני תומך ביוקיפ, אני בעד הכוח הלבן, זה ועוד איך היה קורה, והוא גם לא היה בנבחרת.
אוקיי, אבל זה לא קורה. כלומר, זה לא קורה, ואנחנו רואים משהו באנגליה, ואני יודע שאסור להיות אופטימי בקשר לאנגליה, משהו באנגליה השתנה, לפחות בהתאחדות, ברמת התרבות של מה הם מצפים מהכדורגל שלהם, מה הם מצפים מהשחקנים שלהם. יש שוב נוכחות מאוד גבוהה של לונדונים, חבר'ה שגדלו על המגרשים שבנו עבור אולימפיאדת 2012, גדלו על, על, על מגרשים אורבניים, על כלובי כדורגל כמו שנקרא, פיתחו יכולות טכניות שאולי אף לא היו לאנגלים, ואולי, אולי, אולי זה משהו שיעניק להם יתרון, אולי לא השנה, אבל בשנים הבאות...
צריכים, כן. הם היו צריכים פשוט להשכיח, לקח להם הרבה מאוד זמן, טוב, מדינה עם היסטוריה עשירה, לקח להם הרבה מאוד זמן להבין ש-1966 היה מקרה חריג שלא יחזור, הם חיו על עדי התהילה, על כך שאנגליה היא מעצמת כדורגל, וכל פעם כשהם היו מפסידים לאיזה נורווגיה, או צ'כיה או יוון, הם היו בהלם טוטלי, כן. איך זה יכול להיות? הרי אנחנו בעצם עם גרמניה וברזיל בטופ. עכשיו, אם אתה בא, ואני לא בטוח שהם באים ממקום של יותר ענווה וצניעות, של לבוא ולומר, אוקיי, אנחנו אנגליה המצאנו את הכדורגל, הכל טוב ויפה, מזוהים הכדורגל, אבל הכדורגל שלנו ברמת הנבחרת, הוא לא משהו להתגאות בו, אלא צריך להתחיל ולבנות עצמנו מחדש, זה מקום שהם יכולים לבוא ולהתחיל. תשמע, עכשיו אנגליה היא באיזשהו מקום, אמנם נלחמנו, נגיד תיאורטית, נגד המנדט הבריטי, או מה שלא יהיה, עדיין בין המחזות שוברי הלב, אתה יודע, יחד עם הקורה ההולנדית, אז יש לי עדיין בזיכרון את פול גסקוין, רץ כשכל בטן הבירה שלו מתנודדת, ומנסה להגיע אל הכדור ליד הקורה, ואתה יודע, הוא אין לו כושר, הוא בחיים לא יגיע לזה, אז כן, אנגליה תמיד נותנת לנו תקוות, כי זו אנגליה, וזה כיף, וזה צבעוני, וזה נהדר, וזה לא קורה.
כן,
מתי זה יקרה?
יכולים לעבור עוד, אנחנו יכולים לדבר עוד הרבה, אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים להגיע לסיום מתישהו, ברזיל. ברזיל במונדיאל זה בעצם המונדיאל והאולימפיאדה היו מעין חגיגת שחיתות מטורפת של הברזילאים, זה גם הוביל לקריסה של הממשלות המקומיות
שם. זה התחיל עוד קודם,
והתחיל גם קודם.
שעוריית שחיתות מטורפת לחלוטין.
אבל האם זה משפיע על הכדורגל?
לא, זה לא משפיע על הכדורגל, כי אתה רואה שברזיל לקחה מונדיאלים בתקופות של ממשל, של משטר צבאי נוראי, ובתקופות של שחיתות, האמת לא היו תקופות אחרות. אנחנו זוכרים את ארגנטינה, למה נלך רחוק? ארגנטינה שלוקחת שני מונדיאלים בשחיתות מטורפת, תחת משטר צבאי, תחת חונטה, נכון, באחד המונדיאלים הכי מושחתים שהיו אי פעם בכל רמה שהיא. אנחנו ראינו גם מדינות אחרות, אנחנו ראינו את יוון לוקחת את היורו במצב של קריסה כלכלית שחלקה עוד הייתה מוסתרת.
כן, בסלוניקי עדיין היה מלא פרארי בזמן.
כן, אבל כן, הפרארי היה להם חונות או נזרקו לים או מה שזה לא יהיה, או מושכנו לטובת גרמנים. אבל נכון, זה היה בלוף, אבל כולם ידעו שזה בלוף. כן. זאת אומרת, הכדורגל במדינות האלה וגם במדינות אחרות, אם נלך...
אבל אנחנו כן רואים למשל שבארגנטינה השחיתות מאוד מאוד השפיעה על הכדורגל, והיום אנחנו במצב שהתאחדות הכדורגל לא יכולה קודם כל היא מגיעה לכל מיני מקומות מוזרים כמו ישראל.
איטליה לוקחת מונדיאל בשיא השחיתות של המפלגה הדמונוצרית, כן. עם שלטון של המאפיה,
אבל אני לא יודע, אני לא יודע אם זה אפשרי בכדורגל של היום שדורש הכנה ומקצועיות אדירה. אנחנו רואים במשל את ארגנטינה, התאחדות מאוד מושחתת שבמשך שנים התנהלה על ידי אנשים של החונטות, גם אחרי שנפילת החונטות הם החזיקו בהתאחדות לכדורגל, ואנחנו רואים שם כאוס מוחלט, מסי מממן את המאבטחים, ההתאחדות לכדורגל מגיעה לכל מיני מקומות הזויים לפני המונדיאל בשביל לשחק משחקים עבור כסף.
היא הנותנת.
שאולי... אז השאלה, האם בסופו של דבר אנחנו כן נראה, כדורגל הוא משחק של אחוזים בודדים, שאחוז בודד, 5% בין קבוצה לקבוצה יכול להיגמר באסון עבור קבוצה הפחותה. האם אנחנו בסופו של דבר נראה את השחיתות הזאת כן מחלחלת להתאחדויות, פוגעת בהכנות של הנבחרת ובעצם מובילה להפסדים?
זה עניין של הגדרה של שחיתות. אני יכול לבוא ולטעון לך שהמדינות היחידות שיכולות לגייס מאמץ לאומי לטובת התעמולה הזאת, וזה תעמולה, זה הדיקטטורות או מדינות אוטוריטריות. מדינות כמו רוסיה, מדינות בזמנו שלקחו את זה כפרויקט לאומי, ואמרו אנחנו שופכות הון מטורף, שאולי צריך להשקיע אותו בתשתיות ובעניים ובמערכת החינוך והבריאות ובכיפת ברזל, אנחנו שמות את זה על כדורגל כי זה מה שבא לשליט באותו רגע. אם זה מוסוליני, אם זה פוטין, אם זה מי שלא יהיה, אם זה סין בבייג'ין. זאת אומרת, דווקא הדמוקרטיות שבהן המאמצים מבוזרים וטוב שכך, ואמור להיות פיקוח ציבורי ולא תמיד יש, ושחיתויות תמיד יש בכל מקום, כי ברגע שיש כסף גדול, ויש כסף גדול, אז יש שחיתויות. פה במקומות האלה דווקא המאמץ הלאומי הוא לא מרוכז באותה מידה, לא מביא את זה. איפה כן? מדינות שבהן, במצב אידיאלי, שיש לך מדינה עם מערכת שלטונית מסודרת פלוס מינוס, וכישרון ותעול, זה המדינות שמביאות בעולם אידיאלי את ההישגים. במציאות אתה יכול להיות במצב שבו אתה יודע הכל נשבר. מה שכן, אני לא רואה יותר במונדיאל את התופעה שבעיניי חד פעמית של אדם אחד, מרדונה כמובן, שלוקח על הכתפיים שלו נבחרת, מביא אותה מביא אותה לזכייה לבד.
אולי הגיע הזמן שמסי יעשה את זה.
מה?
אולי הגיע הזמן שלא ירסו, שלא ירסו,
היה די קרוב. אמור לעשות את זה ולא עשה.
עושים לו בגמרים.
אוקיי, אני חושב שאיסלנד מרתקת, לא כמדינה, אלא כהישג מקצועי, כלומר, 300,000 איש האלה שמצליחים להילחם ראש בראש עם הקבוצות הגדולות. קראת את הספר דוד וגוליית של מלקום גלדוול?
כן,
אז הוא מדבר על איך זה שדווקא הקטנים, דווקא האנדרדוג,
איך זה שדוד היה יתרון בעצם, שגוליית היה הצד הנחות, אם אתה בודק את זה בדיעבד.
אז כאילו נבחרת, ואז אני חושב על זה במובן של איסלנד, דווקא נבחרת קטנה, שכולם מכירים את כולם.
מה שדבר על הריהם, הנושא הזה של לכידות חברתית והומוגניות מוחלטת ברמה יפנית.
יפן, פורטוגל, קרואטיה, יש מעט מאוד מדינות כאלה בעולם.
גם במידה, לא, אבל גם במובן של הם גדלו ביחד, מנבחרת הנערים עד נבחרת הבוגרים, הם מכירים אחד את השני, משפחה שנלחמת, ואז בסופו של דבר זה 11 מול 11, אז נכון, אלה את המאגרים.
אתה זוכר בספר המופלא על משפחת בן קוצץ? אני מנסה לזכור את השם הספר על משפחה, על אבא שמחנך את כל ילדיו, והם נבחרת הכדורגל הטובה ביותר בעולם.
וואלה,
נכון, לא אבל זה בחיי, זה תורגם לעברית, ספר מקסים, צריך למצוא את השם שלו. Anyhow, איסלנד, אבל זה פלוק. הסיכוי שזה יקרה עוד פעם, אותם נתונים יהיו לך גם במונדיאל הבא. אבל במונדיאל הבא, אני לא רואה מצב שמדינה של 300,000 איש, פה זה קרה, אתה יודע, הכוכבים...
ואורוגוואי וסלובניה? תראה, אורוגוואי וסלובניה זה סטייה מוחלטת.
אורוגוואי, 3 מיליון תושבים שמצליחים, אחד מהנבחרות שזכו במונדיאל.
כי יש עניין של תרבות כל כך חזקה, זה כמו שבג'מייקה, שהיא כל כך זהירה, יש ספרינטרים כאלה, הרי הגנטיקה הג'מייקנית לא כל כך שונה מגנטיקה של כל כך הרבה מדינות אחרות.
יש מקומות שזה שונה, נכון, של
כי התרבות הספורטיבית יכולה לקחת אותך רחוק. באורוגוואי, שמתוך 3 מיליון יש 4 מיליון שחקני כדורגל, זה מדהים.
נכון, אתה צודק לגמרי, וזה באמת מדינה שזה הפרויקט הלאומי שלה, וזה חריג, וזה נכון, וזה קרה פעמיים, וזה קרה בשנות ה-30.
לא, אבל עדיין, אתה יודע, אז באמת מונדיאל באמת קשה, אבל הנה, קופה אמריקה.
הם היו לחצי גמר ב-2010.
הם מדינה מדהימה ספורטיבית.
נכון, אתה צודק לגמרי.
כדורגל, לא יודע, האמת שאני לא יודע לגבי ענפי ספורט אחרים, כדורגל.
לדעתי לא, לדעתי זה זה. יש מקומות שאתה יכול לבוא ולומר, הנה, יש פה גנטיקה וסביבה.
סלובניה כדורסל,
כן. אתיופיה או קניה, הרצים, ודאי. לגבי מקומות אחרים, לא יודע לומר לך, יש מקומות שאתה אומר, הנה הנבחרות האלה שמצליחות להגיע מדינות כמו לצורך העניין, שאתה מוצא אותן במונדיאלים מדי פעם, כמו שוויץ, כמו בלגיה אפילו, שהיא יותר מזה, לכאורה, מה ההבדל ביניהן לבין מדינות אחרות? אנחנו מדברים על מדינות של 8, 9, 10 מיליון איש. לכאורה היית בא ואומר, מדינות אפריקניות או דרום אמריקניות אחרות צריכות להיות במעמד הזה, והן לא מגיעות. הן איכשהו נופלות לצידי הדרך, לא מגיעות מספיק.
אפריקה, ושוב דיברנו על זה.
אפריקה היא ההבטחה הגדולה שבינתיים לא מתממשת.
כן, פלא ב-1998 אמר שהם יזכו במונדיאל, וזה לא יקרה. ואפריקה לפי דעתי זה תוצאה של התאחדויות מושחתות שבוחרות שחקנים על פי כמה כסף הסוכן יעביר להם וכולי.
לא רק כמה כסף, אלא גם על פי, כמו שהיה פעם בישראל, על פי הרכב אתני, על פי חששות מה קורה בתוך המדינה הזאת, וגם אלה מדינות שבסופו של דבר אין להם את הכסף להשקיע בצורה רצינית בנבחרת.
שאלה אחרונה, אורן, איזו מדינה מרתקת אותך כשאנחנו נכנסים למונדיאל? על מה אתה תסתכל? זו שאלה באמת אחרונה.
אני אסתכל על כולן, אבל בראש ובראשונה, אין מה לעשות, על המארחת, על רוסיה. יהיה מעניין מאוד לראות את החזות מול התוצאה מאחוריה. אם אנחנו ברוסיה, נזכיר. אנקדוטה לסיום. היה אדם, אחד המאהבים של יקטרינה, הצרינה, גרגורי פוטיומקין, האיש שלמענה מספח את חצי האי קרים, איש חשוב, ויום אחד הצרינה...
ספינת הקרב פוטיומקין זה על שמו?
על שמו לחלוטין. איש חשוב מיותר בהיסטוריה הרוסית, והאיש הזה מקבל כספים, איך נאמר, לפיתוח הפריפריה, ואיך נאמר, עושה לביתו.
כך יצא.
והוא מקבל את ההודעה שהצרינה באה לבדוק, באים לעשות ביקורת. והוא מקבל את כיף לב, מה הוא הולך לעשות בדיוק עם כל הדברים האלה, שהוא שולח דוחות, והוא יודע רק שזה יהיה ממרחק גדול מאוד, כי לא יגיעו אלא. הוא בונה שם בלב הבוץ, בקיבינימט, הוא בונה חזיתות של בניינים וקתדרלות וכל מה שצריך, והצרינה רואה את זה מרחוק ומתפעמת, והדברים ממשיכים כמסלולם. עד היום ברוסיה, בעולם כולו, יש ביטוי שנקרא כפרי פוטיומקין, שזה חזית מפוארת ומאחוריה גורניש. תהיה מעניין לראות האם רוסיה תהיה כפר פוטיומקין, כי זה חלק מהעניין, כמובן, הדימוי המפואר, מה יהיה מאחורי זה.
האצטדיונים, דרך אגב, מרהיבים. האצטדיונים מדהימים, באמת.
אין שום שאלה שזה מה שיהיה, ואוליגרכים יתבקשו ומתבקשים והתבקשו לתרום ביד נדיבה למען המולדת, והם אכן יעשו כך.
כי אם לא.
כן, לא צריך להגיד אם לא. כן. לא אומרים את זה בחברה מתורבתת. הדברים ידועים. אבל כן, הדברים
האלה... הקדח על השולחן, מה שנקרא.
כן, הדברים ידועים, הדברים האלה נעשו ונעשים, ושוב, אתה יודע מה, אבל גם במקומות אחרים זה נעשה גם בסגנון אחר. אילי הון אמריקנים תרמו תמונות ואדמות ומה לא, אתה יודע מה, לצורך האדרת שמם, בין השאר, ולצורך השקטת המצפון הפרוטסטנטי. אז ברוסיה, ויקטור וקסלברג, היהודי כמובן, קונה ביצי פאברג'ה ב-150 מיליון דולר כדי להחזיר אותן הביתה, כי זה חלק מהמורשת הרוסית, ובונים אצטדיונים ועושים את כל הדברים האלה לטובת הרודינה, לטובת המולדת. ברוסיה זה עדיין מדבר בלי שמץ של ציניות. יהיה מעניין לראות את רוסיה, ואם יהיה לנו משחק של רוסיה נגד גרמניה, יהיה מעניין מאוד לראות את המשקעים האלה.
אז בוא נאחל למשחקים כאלו מעניינים. אורן, תודה רבה. היה מרתק, הייתי ממשיך עוד כמה שעות, אבל יש לנו מאזינים שצריכים לסמול אותנו באוזן עוד הרבה זמן.
להמשיך בחייהם מתישהו.
אז בקיצר, הפרק הזה בחסות הרצאות שלי, החלטתי שאני לא הולך על כיוון טלוויזיוני במונדיאל הזה, אני לא מעוניין, אבל אני כן פנוי.
יש לנו פרצוף לרדיו, דסטר,
כן, יש לי פרצוף לרדיו ופרצוף להרצאות. אתמול העברתי הרצאה ראשונה בירושלים של כדורגל אז והיום, כל מיני השוואות סטטיסטיות ווידאויים של מה היה כדורגל לפני כמה שנים ואיך הוא עכשיו ולאן זה הולך, משהו ש...
ואם בא לכם עוד חסויות עם הפוד, פשוט תפנו לפוד, כמו שאתם פונים כדי לסגור הצעות מול דסקל, משום אתם פונים לפוד, יש לדסקל כתובת, חברים.
כן, אז בכל מקרה, אורן, שוב, תודה רבה, ראם, תודה רבה.
תודה רבה לך, דסקל.
תודה רבה לכולם.
תודה רבה לכם, להם, לשם, כמו שפורטיס אומר בסוף כל הפעם, אני מת על זה.
יאללה, ביי.